עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
שלום לכם וערב טוב. בשעה 6:30 ייפתח משחקה הראשון של נבחרת הנוער של ישראל עד גיל 19 בסלובקיה. היא תתמודד עם סרביה. אנחנו נרחיב על המשחק הזה מיד. רק להזכיר, מקום חמישי באליפות אירופה, יש 8 נבחרות. מקום חמישי שולח את הנבחרת שלנו להופעה היסטורית במונדיאל של עד גיל 19. שתי צעירות, אחת ממש נערה, עשו לנו את סוף השבוע. דריה אטמנוב, רק בת 16, היא אלופת אירופה בהתעמלות אמנותית, היורשת של לינוי אשרם, מתאמנת גם אצל הילד זוסמן. יש לה הילד בית יוצר של אלופות. גם הנבחרת בתרגיל הקבוצתי, אלופת אירופה. היום דריה הוסיפה עוד 3 מדליות כסף בקטע של התחרויות על 4 המכשירים. עדי קץ גם השיגה מדליית ארד. והערב בשעה 8:27 אנסטסיה גורבנקו שאלתה אתמול לגמר 200 מטרים מעורב אישי באליפות העולם בבודפסט, תתמודד במשחי הגמר. אהלן פרימו.
ממה אתה הכי מתרגש? מהנבחרת הצעירה? מהבנות? מהשחייה?
מתרגש מכל הישג בינלאומי. מתרגש מכל הישג בינלאומי. תבין, כל דבר שיהיה, תביא לי בסייף, תביא לי בחץ וקשת, כל הישג בינלאומי שספורטאי או ספורטאית מגיעים לעשי שלהם בזמן נתון, פה מדובר באמת בילדונת, בדריה, 16, אתה יודע, הופעה ראשונה שלה בתחרות גדולה, היא כבר אלופה, נכון, לא היו רוסיה, לא היו בלרוס, אבל גם אם היו, 2 מכל נבחרת.
ואתה רואה שאפשר להצליח גם בלי עיר אביגדורצ'יק, שהיא עזבה, אמרו ש...
עיר אביגדורצ'יק הייתה בקטע של הקבוצתי, ואפשר להצליח גם בלי.
בקבוצתי אפשר, כן, כי אמרו שהביאו את אחת המאמנות הטובות בעולם, והנה זכינו בלעדיה.
מה שעשתה עירה, עשתה עירה.
אין, אף אחד לא לקח ממנה. כנראה שהבנות פה מאוד מוכשרות, אין מה לעשות.
עובדים טוב במועדונים. מגיעים יפה לתחרויות.
תן מילה טובה לאופיר חיים ולילדים היום. תשמע, אני מה זה מחזיק להם את זה?
אני כולי באמת אחוז התרגשות. יש לנו באמת עוד כמה, עוד 23 דקות לפתיחת המשחק. הסרבים זה לא פרייר עם כלל.
אף אחד לא פרייר.
בוא נדבר רגע על הנבחרת. 5 שחקנים ממכבי תל אביב, אפילו 6 בסגל, נכון?
כן, כן.
פותחים 5.
שני הבלמים של הפועל תל אביב.
כן, שני הבלמים של הפועל תל אביב. הבן של רביבו בצד שמאל. יש לנו באמת יופי של שחקנים מוכשרים, יש לנו גם את מדמון הקפטן,
נכון,
ששיחק בבוגרים של...
היה בבוגרים של בני יהודה, של אבל בני יהודה. הוא מתחיל את האימונים עם באר שבע, אני לא יודע מה באר
לא
שבע
משנה, תגיד. אבל עדיין, אתה יודע, מגיע עם ניסיון, אתה יודע, ניסיון קשיח, יש שם הרבה מאוד כוכבים בהתאבות, נאורה יפרח.
אתה יודע, אני רוצה להגיד לך מילה על נאורה יפרח. אתה יודע שהבחור היה על סף סילוק מנבחרת הנוער, היה איתו איזה סיפור שהוא לא הגיע לאיזה אימון, כן רצה, לא רצה, התנצל, חזר, ותשמע, בגיל הזה הם מתחנכים, ובגיל הזה הם לומדים שהם עשו טעויות. אופיר חיים לא רק שיחזיר אותו, נותן לו בפתיחת אליפות אירופה לפתוח בהרכב, כנראה שמדובר באמת באחד משחקני ההתקפה המוכשרים בכדורגל שלנו. במכבי חיפה, רוני, הוא לא מוצא את מקומו, קשה מאוד לתפוס מקום בהרכב של מכבי חיפה, אבל וואלה, אם הוא יהיה גדול בטורניר הזה, אולי אפילו יציעו לו קבוצות טובות יותר ממכבי חיפה באירופה. יש נבחרת טובה, נבחרת התקפית, כל הכבוד לאופיר חיים, סרביה, וואלה, אפשר לפתוח ברגל ימין, נכון, אנחנו לא, אף אחד לא אומר שאנחנו יותר טובים מסרביה, אבל זה לא משחק בסרביה, זה משחק במגרש ניטרלי בסלובקיה, לא 20-30 אלף איש על הראש שלך, יום גדול של אוסקר גלוך, אפשר לעשות את זה.
נחכה, באמת, ונראה, אופטימיות יש, בוא נפרוט אותה למציאות, ונדבר גם אחרי המחצת הראשונה. עם איש מקצוע, אבל בוא נדבר רגע על באר שבע. יד הלביד פצוע, יעדר 8 שבועות, נכון?
אכל אותה עם הקרע הזה?
ולא, קרע רציני, 4 סנטים.
אבל הסיפור הוא חתם.
חתם אל חמיד שרוצה לעזוב לקבוצה בצפון, שקבוצה בצפון, אתה יודע, זה מאוד פשוט.
לא, מכבי חיפה מעוניינים בו, אבל מכבי חיפה לא פנו עדיין, כי הוא לא משוחרר, כל עוד הוא לא משוחרר, והוא תחת חוזה, אין מה לפנות אליו. אני מאוד מזדהה עם חתם, למרות שאני יודע שכדורגל זה לא שכונה, ואם יש לך חוזה, אבל באמת הסיפור שלו, רוני, הוא סיפור מורכב. הוא אמר לי היום בצהריים, אני לא יכול, אני רוצה ולא יכול לקחת את כל המשפחה ואת הילדים ואת האישה מהצפון לבאר שבע. הלוואי שזה היה מסתדר, הייתי גר בבאר שבע, הכל היה רגיל, אני אוהב את המועדון, חלילה אני לא רוצה להסתכסך עם אלונה ברקת, אני רוצה שזה ייגמר בצורה הכי טובה, בינתיים הוא יתאמן היום, אלונה ברקת אמרה לו, רוני חד משמעית, אני רוצה אותך, ולכן אני לא מנהל את מסע ומתן עם אף קבוצה, לא לגבי כסף, לא לגבי טריידים עם שחקנים אחרים, אני רוצה אותך פה, זה נכון לעכשיו, זה מה שעומד כרגע, אני לא יודע איך יסתיים הסיפור, אני רק אומר, שאם חתם בסופו של דבר ישחק בפועל באר שבע כנגד רצונו, כן. לא טוב לא לאלונה ולא לו.
אורחים מופיקים, שר פלסר ועידן זנדני, אחרי לשידור ב-103, איציק אהרון, ברדיו צפון 104.5, אמג'ד בדר, האורחים בדיגיטל, שני רומנו, רון שהין וירון זאבי, אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט, עכשיו אנחנו עם עודד קטש שחוזר למכבי תל אביב כמאמן בגיל 47, מנוסה יותר, כבר עשה אליפות עם גלבוע גליל או גליל עליון, לא זוכר מה היה אז לפני 15 שנה, בכל מקרה הוא מגיע בדלת הקדמית, ועכשיו אנחנו עם אור שקדי, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, כוף, ערב טוב, פרימו.
אהלן, אהלן.
טוב, אז עודד הוצג היום במסיבת עיתונאים, חתום לשנה ואופציה לפי מבחן ההישגים, קדנציה שנייה במכבי, לא אמר הרבה דברים כי עוד אין מה לומר,
אמר שבונים קבוצה חדשה לגמרי.
ברור, זה ברור שכל הזרים הלכו, אז זה חדש.
בוא נגיד ככה, במקרה המקסימלי המשיכו במכבי תל אביב, אני מדבר מקסימלי כי זה כנראה לא יהיה, אבל מדברים פה על 5 שחקנים, יהיה פחות, לדעתי יישארו פה בין 2 ו-3, אבל מדברים רק על זר אחד שיכול להמשיך מכל 8 של שנה שעברה, ויש פה שאלה לגבי הישראלים, כמעט כולם, זה תלוי גם במה אפשר להביא.
לא, אבל אם אני מתייחס לעודד, יגיעו שמות מרגשים. מה הוא רוצה להגיד פה? אתה יודע מה זה להגיד שמות מרגשים לעודי מכבי? צריכים להיות תותחי על מאירופה.
מדברים, לפי מה שאנחנו שומעים, מכבי תל אביב מכוונת לפחות לשחקן אחד מהקליבר הראשון, אני מדבר איתך, קליבר ראשון, אני לא בטוח שאולי שחקנים שאולי גם אחרי השיא שלהם, אבל שמות שהניגו קבוצות להישגים גדולים ביורוליג. מכבי מחפשת גם מישהו שיהיה, לא, אולי לא רק מבחינה מקצועית, אלא גם להנהיג את הקבוצה הזאת, כי הלכו כל השחקנים, לא מספיק שאתה מביא שחקנים טובים, אתה צריך גם להביא גם מישהו שינהיג את החברה האלה, אז מכבי נצא גם למצוא אחד כזה מן הנמצא, יש שמות, יש שמות גדולים שמחפשים בלי חוזים, יש שמות גדולים שהקבוצות שלהם מחפשות אולי גם לסיים את הקשרות איתם, יכול להיות, אז זה יכול להיות שמכבי תל אביב נלחית פה שם גדול. בינתיים מה שאנחנו פרסמנו במדיות השונות, השם היחיד שממש מתקרב מבחינת הזרים זה אלכס פויטרס, מזני, שחקן פנים טוב מאוד.
לא, טוב מאוד, המספרים מאוד מאוד צנועים.
בוא נגיד את האמת.
לא, טוב מאוד, אתה מדבר על טוב מאוד. המספרים שלו מאוד מאוד צנועים, אני לא זוכר אותו הגנתית, יכול להיות שבהגנתית, אתה יודע, הוא אחד הגדולים בעולם. אבל מספרי ההתקפה שלו צנוע מינוס.
כן, אבל זה שחקן שבסגנון לשאול קרטה, זה שחקן שנמצא מעל הטבעת. שחקן עם חויות מאוד מאוד דבות, שחקן שנמצא גם בעלייה, שחקן שהמניה שלו נמצאת בעלייה, יש בו עניין בטעם, אתה יודע, הוא לא מיועד לקבוצות טופ יורוליג שמחפשות בעמדה הזאת אולי משהו אחר, אבל קבוצה כמו מכבי תל אביב, הוא מקבל את הבמה הנכונה, זה יכול להיות באמת שחקן מתאים מאוד. השם השני שהמכבי תל אביב מנסה כרגע להחתים זה תומר גינת, נכון שמכבי תל אביב הגדילה את הלחץ עליו במהלך סוף השבוע, אבל גם במכבי תל אביב וגם בהפועל תל אביב, שזו הקבוצה השנייה שיש סיכוי בישראל שהוא יגיע אליה, מספרים בגילוי לב אמיתי בשעות האחרונות, שלאף אחד אין מושג מה תומר גינת יחליט.
אגב, אני רוצה רגע, להזכיר התבטאות של יושב ראש הפועל תל אביב, רמי כהן, במגרש פתוח לדניאל זילברשטיין, עשינו כל שביכולתנו כדי להחזיר את תומר גינת, הייתי מציע לו גם את ביתי הבכורה, אבל יש לי שלושה בנים.
נו, אז על מה החוכמה שאין לו בנות, להגיד דבר כזה?
שאין לו מה להציע.
אין לו מה להציע. אגב, קראתי ציטוט מאוד יפה בטוויטר של מישהו שהוא אמר, בהפועל תל אביב לא ישכרו, לא ישכחו אותך, במכבי תל אביב לא יזכרו אותך.
בסדר,
לא, זה כנראה התחושה של...
מה שנקרא מטאפורה.
בדיוק.
בוא נדבר רגע תכלס, כן? הפער, מכבי תל אביב כמובן מציע יותר כסף מהפועל תל אביב, אבל לפי מה שאני למד ב... נגיד 48 שעות אחרונות, הפער בכשנתיים של חוזה, שזה מה שמכבי תל אביב פלוס מינוס מציעות לתומר גינת, הוא קצת יותר מ-$200,000, כן? השאלה, אתה יודע, את אומרת, 200 אלף דולר זה הרבה כסף לשנתיים, אבל אולי אפילו קצת יותר מ-$200,000, אבל זה עדיין לא סכום שאולי לשחקן בגיל של תומר גינת שווה לעשות בשביל את המעבר הזה, בעיניי לפחות. אני חושב מהזווית שלי שזה לא בדיוק החלטה הכי טובה שלו.
אבל הם רוצים לשחק ביורוליג פעם, יוצא להם הזדמנות. לא לכל שחקן יוצא לשחק ביורוליג.
השאלה אבל איפה הוא יושב בהיררכיה של רוצה לשחק ביורוליג.
מה, עודד יביא אותו רק לליגה שלנו לדעתך?
לא, השאלה, לשחק ביורוליג זה לשחק. אם הוא שחק במטרופוליטנוס ביורוקאפ, הוא שחק 18-19 דקות,
זה שווה.
האם הוא יגיע לאותו כמות דקות? ביורוליג. עכשיו אני אומר לך, התשובה היא לא.
בחיים לא, וגם במיוחד שמכבי תל אביב,
אם הוא מגיע לחצי מזה, זה יפה.
אני חושב שמה שאתה אומר זה נכון, למכבי תל אביב שדרומן סורקין שממשיך ומקדמי, ירצו לקדם אותו. בגלל זה אני לא נעול על ההחלטה הזאת, גם ששחקנים, מקרי העבר מלמדים, ושחקנים שיהיו למכבי תל אביב בצי שלהם, כמו תומר גינת, זה לאו דווקא נגמר בחיוכים בקבוקים. ואני חושב, אתה יודע, ההחלטה עוד לא התקבלה באופן סופי.
אני רוצה אבל לשאול אותך על פויטרס הזה שדיברת עליו, זה בכל זאת שחקן שאנחנו לא מכירים שבא מבחוץ. בשלישייה הזאת, דיוויד בלאט, עודד קטש, וויצ'יץ', מי הביא אותו, של מי ההחלטה, מי אומר את המילה האחרונה? זה היום שלישייה שצריכה לדון בין השחקן הזה.
בוא נגיד ככה, השם של פויטרס עלה לפני משהו כמו 5 חודשים לפני, מתוך השלושה אנשים שאמרת, רק אחד היה במכבי תל אביב בתקופה הזאת, אז אתה יכול להבין לבד מי הביא אותו.
בסדר, אז כנראה וויצ'יץ' הוא עדיין...
רגע, בצוות המקצועי נמצא גם...
אבי אבן,
ויר שבח, אתה יודע, בוא נעזה, יש מחלקת סקאוטינג מכבי תל אביב, זה לא מקולת. יש, עם שמות וכאלה, דיוויד נכון בהיררכיה הכי גבוה, אבל זה לא שבאים ועכשיו נחליט, יאללה, בנייר ומספריים.
כן.
יש שמות, יודעים מה רוצים, יודעים כמה תקציב יש.
אני אתן לכם דוגמה למשהו שקטש מביא, יש דרל מייקון מפנתנייקוס, שחקן, באמת, אולי השחקן הכי טוב של פנתנייקוס, העונה חוץ מנדוביץ'.
שהפסידו בגמר לאולימפיאקוס.
כן, אבל עדיין, שחקן אחד מפסיד, נצח, מכבי מדברת איתו, לשחקן יש חוזה בפנתנייקוס, ואם שאני יודע, פנתנייקוס אמורה פחות או יותר להודיע לשחקן כמה, מה הבעיה הריאלי שלו, זה לא הסכומים שמדובר על ווילבקין, מדובר בסכום הרבה יותר נמוך, אבל יש גם שמות שעוד קטש מביא לשולחן, זה שחקן שישחק נגד קטש לפני שנתיים באייק, שהוא ימנת פנתנייקוס, קטש מאוד מאוד מחזיק ממנו, ואם הוא יגיע למכבי, משהו של קטש.
אני רוצה פשוט לשאול על סקוטי ווילבקין, גם שיחק אצל דיוויד בלאט בדרוש אפקה, השיגו גם תואר, ואני קורא ושומע מספרים של ביי-אוט של 1,200,000, אני לא זוכר שבאירופה מועדון כלשהו שילם ביי-אוט של 1,200,000 יורו. למה שפלאב בחצ'ה? מה זה?
מכבי תל אביב שינמה לדרוש הפקה משהו כמו $1,000,000 להביא את ווילבקין.
בסדר, אבל כמו $1,000,000, עכשיו 1,200,000, אני לא רואה את זה פנר משלמת את זה. אתה רואה?
תראה, בסופו של דבר גם יכול להיות זה דיל עם השחקן, אתה יודע, זה לא חייב להגיע רק משם. בוא נגיד ככה, גם פנר, גם ברצלונה בתמונה שלו, ווילבקין, שלא רוצה להיות במכבי תל אביב, לא יהיה במכבי תל אביב. השאלה, כמה ישלמו בסוף, איזה סכום יגיע, אבל העניין הזה, אני לא רואה את זה.
בסדר, עוד משפט על מאמנה של הפועל ירושלים, אלכסנדר ג'קיץ', אני מקווה שאני מבטא את שמו נכון.
ג'קיץ',
פשוט שאלתי את...
איזה מגניב הוא נראה, חבל על הזמן.
כן, שאלתי את זופי, שקצת מבין ב... איך אומרים את השם, אני מנסה, אני מקווה שאני אומר אותו נכון, בכל מקרה מאמן עם מוניטין מוכח, לא באירופה, היה עוזר מאמן במינסוטה, אבל מגיע באמת עם מה שאנחנו קוראים כדורסל יוגוסלבי, ואתה חושב שזה יכול להצליח בירושלים בירתנו?
כן, למה לא? אפשר לעשות, אתה יודע, ירושלים הביאה את אורן עמיאל ונשאלה, יותם אחרין לא אימן לפני זה ואימן, אז אולי יביאו למישהו שהוא גם מאמן כדורסל, אתה יודע, עם רזומה להצליח. אני רק רוצה להזכיר לך שהמאמן האחרון שבאמת, טוב, אנחנו נותנים עוד לקראת השמון קרדיט, אני חושב שפיאנינג'אני עשה עבודה יותר טובה ממנו, והוא מאמן שהגיע עם רקורד מאוד מוכח, אז להביא מישהו עם רקורד מוכח, זה כבר עבד בירושלים, זה לא הדומייטיס שהיה סוג של שליפה, יש לי הרגשה שפה לירושלים התקשקה אותה בגדול.
נחכה ונראה. שקדי, המון תודה. אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב. כרגיל, ביתר ירושלים על ראש שמחתנו.
שמחתנו זה נקרא?
כן, זה ייקח עוד הרבה זמן, זה יהיה מה שנקרא, אתה יודע, דיילי שואו. מקס גרשי מפרסם אתמול פוסט, וכותב, חוגג ימשיך להתכתב עם האוהדים, להוציא זעם, וכרגיל, אורן חסון וסיגלית צייג, סיגלית צייג זה יושבת ראש הרשות לבקרת תקציבים, שותקים. אני לא רואה שום, זאת אומרת, הוא אמר את דעתו, ונחמד וכאלה, וכותרות ועניינים. ביקש להשתחרר מביתר, אתה יודע, יכול להיות גם שהוא השתחרר, כי פפלין אין. מה הולכים לעשות שם? עד כמה שאני מבין, נערכים תקציב מינימום.
כן, אתה יודע, זה הוויכוח שלנו, רוני, יצליחו או לא יצליחו. אבל אני, שאני מסתכל על זה, באמת, יש היום 7-8 שחקנים חתומים בערך ב5 מיליון שקל, יש בתקציב מינימום, זה אומר שעוד 2 מיליון שקל
לשחקנים. כשאתה אומר 5 מיליון שקל, זה עלות או נטו?
עלות, עלות. עכשיו אם אתה רוצה ב7 מיליון, 7-8 זה...
זה כבר אחר.
להשתחרר מדגני ואיתמר ניצן, שעדיין לא השתחררו, ולהביא כמה זרים בכסף הזה, ואולי להשאיל חיילים, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אבל שוב, גם אם עושים את זה...
רגע, אז אתה משאיל, אתה גם צריך... אתה לא משאיל, אתה שואל, ואז אתה צריך זה.
תלו, אם זה חיילים ושחקנים צעירים, אני מדבר על דברים, אבל רון, זה לא יקרה, רון. אם הבקרה תדרוש מביתר, כאילו שליש מההתחייבויות שלה, זה לא יכול לקרות.
למה?
ואנחנו, בינתיים, שוב, זה הספין שחוגג זורק לאוויר. כולם, אתה יודע, עד הגונג, כל אחד משחק בכלים שלו.
ברור, אבל תשמע, אבל אין להם, אני לא רואה גם אם יש להם מה לעשות. מה הם יעשו?
מתי ירושלים בסוף?
לא, מה עשו? כל הזה, כל המחרים, מה עשו?
שוב, אני אומר שחוגג בסוף יצטרך גם לתקציב מינימלי להביא 8-10 מיליון שקל מהבק, הוא לא יביא.
אין חיה כזאת, על מה אתם מדברים?
אז הוא יוותר, אז הוא יוותר על העסקו שזה ילך לפירוק.
אה, הוא יוותר?
אבל בינתיים מושכים את הזמן.
אז בוא נחכה.
תשמע, אני ראיתי מה כתב חוגג לאותו...
הוא מוכן גם ב6-8 מיליון, זה כבר משחק, פרימו. זה משחק מי נשבר ראשון.
לא, אני אומר, אני רואה מצד אחד את חוגג מה שהתפרסם שהוא התנהל עם אותו עד בוואטסאפ. תשמע, בן אדם לא סופר את ביתר. אתה יודע, יש בעלים שחלילה פושטים רגל, מנסים עוד לעזור. הוא פשוט צונה את המועדון, ואז בא גרצ'קין ואומר את אשר אליבו, וכל שחקני ביתר מצדיקים אותו. אתה מבין שמהדברים האלה אנחנו לא הולכים למקומות טובים, שר?
קודם כל, גרצ'קין במקרה יצא, אבל כל שחקן שחתום בביתר, אתה שומע ממנו דברים הרבה יותר חמורים ממה שגרצ'קין אמר. אנשים מרגישים גבולים, אומרים, אוקיי.
האמת שגרצ'קין היה
עדיף. נמשו עליו את האופציה, ועוד חודש וחצי הוא יכול להיות בלי קבוצה.
זה הקטע, אתה מבין, זה הקטע.
נמשו עליו ולא הבטיחו לו משכורת, אתה מבין את הפרטיה.
זה הקטע במקולת, תמיד במקולת שמתנהלת באבא הלל.
לא, במקולת בבית וגן.
המקולת באבא הלל, שפתאום אומרים, אין דבר כזה, זאת אומרת, לא, עכשיו משאים את האופציה, בעוד חודש וחצי, כל הקבוצות עם סגלים
מלאים,
גמורים, במקרה הטוב, אתה יודע, הוא יהיה משלים קאדר, כי כבר יהיה בנוי, אתה מבין? זה לא שהוא, הוא לא זהבי, אוקיי? אז הוא מגיע בתור משלים קאדר, אבל הם יושבים, אתה יודע, לתפוחים, והקייטרינג, וכל הדברים האלה, אף אחד לא נפגע, הכל בסדר, אתה מבין, לא מלכלכים אחד על השני, הכל במחשקים, אתה יודע, בקטע של, עם הקניפלים, וכל השטויות האלה, תקשיב, הגועל נפש שולט, אף אחד לא עושה כלום, אתה יודע, לא שמענו את סיגלית צייק, שהיא האישה שפוסקת. לא, לא, אפילו בהודעה לעיתונות לא שמענו אותה. אני לא מדבר בראיון.
רון, זה כבר לא בהודעה. זה אחרי מה שקורה בשבועיים האלה, והם בראש כל מערכות התקשורת, מסיבת עיתונאים, לענות על שאלות, כולם בורחים.
מי?
כולם בורחים.
איזה?
אני אומר, אורן חסון, סיגלית צייק, תעבור אותם.
אני רוצה לשאול רק שאלה אחת. אני רוצה לשאול רק שאלה אחת. רגולטור. אתה מבין, שמגן על חשוד, בעבירות, עזוב את המיניות, כלכליות חשודות מאוד. פתאום מגיע תרומת פטע של 3.5 מיליון שקל. מי התורם? מאיפה זה הגיע? כאשר משטרת ישראל, אני מזכיר לך, לא הסכימה אפילו...
אבל הסכום הזה מומש.
רגע.
הוא מומש.
משטרת ישראל לא הסכימה אפילו בקטע של הארנג הדיגיטלי, כבר היה, איך קוראים לזה, דיונים משפטיים וכאלה. מה זה סכום מומש? מי נתן אותו?
הוא מומש.
מי נתן את הכסף?
מה זה משנה לך? אבל זה סכום שיצא מהבנק.
פרימו, שמעת מה שאני אומר
כן,
לך?
כן, אני אין לי בעיה עם זה.
אתה בתור רשות ציבורית, כאשר אדם...
היא אישרה את זה דרך אגב, את ה3.5 מיליון שקל.
אז מה היא אישרה?
אז לא נראה לי שזה גם... כסף רגע, בא מסמים.
אני לא יודע מאיפה הוא בא. אתה יודע מאיפה הוא בא?
לא, אבל היא אישרה אותו. היא סיגלית צייג אישרה אותו.
מי יודע מאיפה הוא בא?
היא יודעת מי זה האיש ומאיפה הכסף.
אבל הציבור צריך לדעת.
פרימו, פרימו.
אבל בן אדם, תקשיב, הבן אדם מחולט. הבן אדם מחולט. ההתאחדות הולכת לבית משפט.
והוא לא יכול להוציא את הכסף.
ודואגת, אתה מבין, שלא יפרקו את ביתר.
נכון.
שיתחו את השכר של האנשים. מי זה האיש הזה? למה בית המשפט לא שאל זה, לא קיבל תשובה מי זה האיש הזה?
אבל היא יודעת מאיפה בא הכסף.
מה זה היא יודעת? מה זה, סוד מדינה?
לא.
אז למה אף אחד ציבור לא יודע?
ואם הבן אדם בא ואומר, אני תורם ואני רוצה להישאר בעילום שם, והשם שלו אצל סיגלית.
פרימו, הציבור נותן כסף לביתר עכשיו.
נכון.
עוד רגע, אתה נותן...
אני לא חושב שהציבור צריך לדעת מי נותן כסף לביתר.
טוב, אי אפשר לדבר.
בטח שאי אפשר.
נכון.
אם סיגלית צייג ראתה שבן אדם, זה לא כסף עברייני.
כן. איך יודעת שלא עברייני?
הבנק אישר את הכסף הזה.
הבנק קיבל את הכסף.
נכון.
מאיפה היא קיבל אותו?
רוני, די עם השאלות האלה, נו, ברצינות.
מה זה די עם השאלות האלה?
3.5 מיליון שקל שמו לביתר ירושלים. מה זה משנה מי?
אולי זה מגורם שרוצה שמעורב בביתר או בכל דבר אחר. מי שם? אבל מה זה שם?
אבל למה זה צריך לעניין את האוהד של ביתר ירושלים? אתה אומר שהוא...
האוהד של ביתר ירושלים לא משחק בכלל. הקבוצה הזאת מקבלת כסף מגופים ציבוריים.
ציבוריים.
הציבור חייב לדעת כל דבר.
אבל תרומה היא... ציבור...
תרומה?
כן.
תרומה של מי?
של חבר הכי טוב של חוגג, מה זה משנה של מי?
המשטרה מאשרת את זה?
המשטרה לא מאשרת לגעת בכסף של חוגג שנמצא בבקרה?
לא.
לא כסף שנכנס לביתר.
כל כסף שנכנס לביתר, הם הודיעו.
נראה לך שהמשטרה לא הייתה נותנת אם זה היה אסור?
הם הודיעו שכל כסף שיכנס עבור קניית ביתר וכל זה, יחולט כמו הכספים שחולטו לו. הם הודיעו את זה. מי הכסף? מי נתן את הכסף?
אגב, פרימו, המילה תרומה היא מילה אמר כל הזמן, יש איזה 10-12 מיליון שקל, שזה הלוואות שניתנו לביתר על ידי אנשים שחשוב לי להחזיר להם. זאת אומרת, יש פה המון דברים שסיגלית צייג לא יודעת, חלק מהדברים, אני שוב, היא שיתפה פעולה גם בינואר עם ביתר, היא פיתרה שחקנים 5 ימים לסיום החלון, היא אישרה לביתר להשתמש בכסף של הסוכנים שגרתי עליה כבר 3 מספרות, יש פה דברים איומים שקורים לביתר ירושלים.
זה עדפת נושים.
וזה לא נעקר.
זה עדפת נושים.
ברור, וזה לא נעקר.
זה עדפת נושים. אתה מבין? אז בסדר, היא יכולה במעמדה.
העדפת נושים, אני חושב שזה רק בית המשפט נותן, שאם הולכים לפירוק.
באמת, באמת. אבל כרגע, ביקשו שחקני ביתר, ביקשו מהם להלוות למועדון,
25%, ולא יקבלו חזרה.
ולא יקבלו את הכסף.
אגב, רון, לגבי מה שדיברנו קודם, והוויכוח השבועי שלנו,
כן.
צוות מקצועי, יוסי אבוקסיס, גל כהן, שיחות, גם שחקנים, הולכים לתקציב מינימום, מסבירים להם, בואו תבואו,
לא, הם הסכימו, עד כמה שהבאתי, הם הסכימו.
3 מיליון, תבוא במקום זה נביא 1, 2, 3, 4 זרים זולים, ננסה לשרוד, ננסה להתחיל את האימונים ככה, נקווה ש... אולי יבוא רוכש
בהמשך. אבל חוגג, חוגג בוואטסאפ לאותו עד, שהעועד אומר, איזה קבוצה תהיה לנו, תהיה לנו קבוצה גרועה, נרד ליגה, מה הוא כותב לו? אני סומך על יוסי אבוקסיס, ראית, הוא כתב את זה.
ברור, כל הכבוד. עם מה יוסי יעשה? מה יוסי קוסם?
יוסי לא קוסם.
הוא רספוטין.
יוסי לא קוסם, ותהיה לו קבוצה בינונית. אם לא יהיה פירוק, אז הם יפתחו עם 0 נקודות, אם יהיה פירוק, יהיה מינוס 12.
רימו, גם בתר תרד לליגה, זה לא מעניין את חוגג. בתר כבר בזמן לא מעניין אותו. הוא מנסה לממש את האינטרסים בסיטואציה. פירוק רע לו, פירוק רע לבקרה, ובגלל זה אנחנו תקועים על זה וחוזרים על זה כבר 10 ימים. ומשהו פה צריך להיעצר. משהו פה.
מתי מכבי פתח תקווה?
הראש השמאל של הבקרה היה כבר צריך להיות בינואר בביתר ירושלים, לא עכשיו.
מתי מכבי פתח תקווה מקבלת מכתב? מתי?
לא, זה תלוי מתי כמה ערכות ביתר תקבל. רק מדברים, בינתיים בביתר אומרים, הפועל תל אביב שנה שעברה עברה ב-19 לאוגוסט, אז אנחנו גם ינסו למנוע מאיתנו, נבקש ערכות. אני הולך לבית משפט. זה יהיה ארוך.
טוב, נחכה.
יהיה ארוך. טוב, הכי טוב אורך. על הכיפק, תודה.
תודה
לכם. הישג לתמיר בלט ויובל זוסמן, בעונתם הראשונה באלבה ברלין, השיגו את אליפות גרמניה, דאבל למעשה, אחרי ניצחון 96-81, על אותה ביירן, 3-1 בסדרה, בלט עם 14 נקודות, 3 אסיסטים ו-14 ל-3, זוסמן נקודה אחת, 3 אסיסטים ו-3 חטיפות, יש לנו עוד הישג בשחייה האמנותית, עדן בלחר ושלי בובריצקי עם הישג C לדואט באליפות עולם, סיימו במקום העשירי בבודפשט בגמר התרגיל הטכני. יש סחורה? הלו, עוד שנייה, טוב, שנייה. התחיל המשחק כבר פרימו? למה אתה לא מתקן אותי?
עכשיו החלפת, הייתה החלפת הדגלים, רגע, בהרכב פותח אני צריך להוציא לך, רק רציתי לשאול, ניסית לשאול את הקרובים למכבי תל אביב, אתה מקורב אליהם עם בלט הקטן, יש מצב שיגיע?
יש לו חוזה לעונה הבאה באלבה.
כן, עזוב חוזה, אבל אתה רואה באירופה, אתה רואה באירופה עוברים ממקום למקום.
מה זה עזוב חוזה?
הרגע אמרת ווילבקין גם יש לו חוזה.
בסדר, אבל הם רוצים עליו כסף.
בסדר.
שישלמו קודם. אתה מבין? הנה, מתחיל המשחק, אגב, שידור ישיר בספורט 4, התחיל כבר, כן, מתחיל עכשיו, תן לי את הרכב
הפותח. כן, בוא ניתן את הרכב הפותח של ישראל.
יש.
כן, רגע.
אנחנו בהדממה, נו.
דקה.
נורמה לי דקה. מגרש יפה? יפה.
רגע, אני מוצא את זה מהוואטסאפ שלנו. שנייה, הנה, נבחרות צעירות, בבקשה, הנה, קיבלת.
נו.
ליאור גליקליך, הוא השוער. סתיו למקין וישראל לוב הם הבלמים, שאמרנו של הפועל תל אביב. אלי תומר ושון אדרי המגינים. אייל מדמון, קנצפולסקי וגלוך בקישור. נאורה יפרח, אריאל לוגסי ודור תורג'מן בהתקפה. בהצלחה לנבחרת.
בהצלחה לנבחרת, שוב, ספורט 4. תצפו במשחק ישראל מול סרביה. עודד קטש, מאמן מכבי תל אביב. אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
קודם כל, מברוק. בגיל 47, אחרי 15 שנה הוא נקרא לזה טראומה, שחווית אז, כבר היית פנתינייקוס, כבר סקת דאבל שם, הובלת את הגליל אליפות על מכבי. אתה חוזר למועדון שגדלת בו מגיל ילדים, השגת 4 אליפויות כשחקן שם. קודם כל בוא נדבר על דבר הכי חשוב, על התחושה.
התרגשות. באמת, אני מאוד גאה ומתרגש על ההזדמנות הזו. ועל האתגר הזה. אני יודע שהאתגר הזה לא פשוט, אבל אולי בגלל זה אני אפילו... אולי אפילו זה מה ש... אני יודע שלהציג את המטרות זה לא יהיה פשוט, אבל דווקא האתגר הזה, מהמקום שנמצא בו, הופך את זה להרבה יותר מעניין. ואתה יודע, רציתי, אתה... יצא לנו גם לדבר, גם אצלכם בתוכנית, על, כן. על השאיפות שלי להיות ביורוליג. ועשיתי את השעה שעברה עם פנתינייקוס חציונה, אני עד היום לא באמת יודע למה זה לא המשיך שם, אבל... תוך עניין ישבתי שנה בבית וחיכיתי ולא ידעתי שההזדמנות הזאת תגיע כל כך מהר ושוב במקום שבאמת מרגש.
אבל אתה אומר, הולך לעמוד שם באמת למבחן משמעותי. מכבי חיפשה מאמנים זרים, אתה יודע, עוד מסיום העונה ועוד לפניה. לא היה שם שרץ בקטע שנפגשו איתו, דיברו איתו, הציעו לו. ובסוף חזרו, אבל חזרו באמת עם סוג של מהפך מקצועי. דיוויד בלאט יהיה היועץ החיצוני, אבל ראש הפירמידה המקצועית, ככל שזה קשור בצוות המקצועי של מכבי. יש לך שפה עם דיוויד, איך זה הולך לבוא לידי ביטוי מבחינת דיוויד? הרי רוב הזמן לא יהיה פה, הוא יישאר בארצות הברית, למרות שהיום בדיגיטציה של השיחות הכל אפשרי. עודד? נפל לי?
כן, נפל.
נפל. עשינו משהו במשחק? עשינו משהו במשחק?
לא, לא. הייתה הזדמנות מצוינת לסרביה, החמיצו אותה, זה מזל שלנו, יציאה לא טובה בכלל של השוער.
הנה, עודד חזר.
עודד חזר.
כן, עודד.
שומעים?
כן.
עד איפה שמעת אותי?
אז אני מאוד מאוד שמחתי, באמת, ממש ממש שמחתי על ההצטרפות של דיוויד. אני חושב שזה מהלך אדיר מבחינת מכבי תל אביב. אני לא רואה קבוצה שברמה הכי גבוהה שיש שלא הייתה, היא רוצה את דיוויד בלאט עם כל הניסיון והידע שלו, והקריזמה שלו, והמחויבות שלו, כי היא רוצה אותו כיועץ וכמוביל דרך. וברמה האישית, כבר בארבעים הראשונים, אני באמת, אני מרגיש כמו בחצי חלום כזה, להיות לידו לספוג. באמת מרגיש שנפלה בחלקי זכות.
אבל מי, הוא יועץ חיצוני, אנחנו דבר, שוחחנו עם דיוויד בשבוע שעבר, מי הוא למעשה ראש הפירמידה? ידענו שניקולה וויצ'יץ' הוא ראש הפירמידה המקצועית. עכשיו דיוויד אומר, אני יועץ חיצוני. עדיין זה הופך אותו באמת למילה האחרונה, זה עובד בשטאפ, הרי יש גם את אבי אבן ויש את שבח. אתה יודע, זה לא, זה מערכת גדולה במכבי.
אני מבין את הרצון. תראה, אני נשאלתי כל היום, בימים האחרונים, אני מבין את הרצון להפוך את זה למאבק של מי המילה האחרונה. ובאמת ביום יום זה לא עובד ככה. נמצאים סביב השולחן אנשי מקצוע ואנשי כדורסל טובים, וכל אחד משתף את הדעות שלו. מן הסתם, חלק מאוד מרכזי בזה שאני הגעתי והכדורסל שאני רוצה לשחק, וכל הצוות, זה המון עבודה לבנות קבוצה של 12 עד 15 שחקנים, שתהיה גם רחבה וגם עם ישראלים בכירים שצחק, שלא יהיו שתי קבוצות בשתי מסגרות. והעניין הזה ולהתרכז מי מחליט הוא כל כך פחות רלוונטי מהיום יום, כי בסוף יוצאים מהחדר הזה, שיש שם אנשים שהם רק לטובת המערכת, כל אחד ייתן את הזווית שלו, אחד מהצד של האופי של השחקנים, ואחד מהצד הכלכלי, ואחד מהישראליות, ואחד מהמשכיות, ויוצאים משם עם מחויבות אחת, עם דעה אחת, כולם מאוחדים סביב ההחלטה הזו, כולם אחראים לבנייה הזו, וגם כולם אחראים לתוצאות שלה.
אני רוצה לשאול אותך עליך, אמרת שאתה נרגש, ואתה בשל, ואתה רוצה לאמן יורוליג, ואני רוצה לשאול אותך את ההבדל בין הפעם הזאת שלקחת את התפקיד, לזה שהם באו אליך באמצע העונה. אתה יכול לעשות את ההשוואה?
בינואר.
בסוף שקורים דברים, זה צריך להיות מפגש בין אינטרסים. אז באמצע העונה, הסיטואציה הזו הייתה יותר מדי ריסקית מבחינתי, והרגשתי שעשיתי דרך ארוכה מספיק כדי לקבל סיטואציה יותר טובה. יכול להיות שגם לקחתי סוג של אימור מסוים ובחרתי לחכות, אבל כמו שנשאלתי היום, על האם חיכיתי ואם זה הפתיע אותי. אז מצד אחד לא חיכיתי, וגם זה לא הפתיע אותי, כי זה בסדר שמכבי בדקו שמות אחרים, ואני יודע שאני לא מגיע עם הרזומה הכי בכיר שיש למאמני היורוליג להציע, אבל לפחות בתחושה האישית שלי, חובת ההוכחה עדיין עליי, אבל בתחושה האישית שלי, אני שייך לשם, ואני באמת מוכן לעבוד קשה ולהוכיח.
אז אני מבין ממך שעכשיו שנבנית קבוצה חדשה, ואמרת שתיבנה קבוצה עם שחקנים מרגשים, זאת אומרת, זה הרבה יותר טוב מבחינתך להתחיל, לא, אני לא אומר מאפס.
בהחלט, זו סיטואציה.
זה כמעט מאפס.
גם אם הבנייה תהיה כמעט מאפס, אבל זאת תהיה בנייה מחודשת, בנייה שאני מחובר אליה. שחקנים שמגיעים ויודעים שהם נבחרו בעיקר על ידי ולא רק, אבל ולכן יש לזה אנרגיות אחרות. אבל לשאלתך, הסיטואציה הזו היא בהחלט התאימה למה שרציתי.
ליוון, לפנתינייקוס, לקחת את ליובין נדחק כעוזר, ליובין עכשיו בבאר שבע, מאמן ראשי, נאחל לו גם בהצלחה. מה קורה עם עוזר? אתה מביא עוזר ישראלי, מיליצ'יץ' הקרואטי, שמאמן נבחרת פולין.
רק נציין שסרבי עלתה ליתרון ב-1-0 בדקה השמינית.
רק בשורות רעות תמיד.
מה אני אעשה?
עודד, איך זה הולך? אתה רוצה עוזר ישראלי? ויתרת על זה?
שוב, זה כמו עם שחקנים, אני באמת, פספורט פחות חשוב. זה היה, תראה, עד שהגעתי לירושלים, באמת, תמיד היו לי עוזרים ישראלים, ושהייתה לי היכרות מקדימה איתם. ואז גם, אני חייב להגיד, בזכות גיא הראל, נחשפתי לשני עוזרים, אחד אמריקאי ואחד אוסטרלי, שהיו חוויות מדהימות. שלא הכרתי לפני. לכן היום אני במקום הרבה יותר פתוח לעניין הזה, ובצד שני יש גם שמות שהם היו איתי, שאני יודע שהם ממש ממש מכירים את העבודה איתי, ויודעים מה אני רוצה. והשמות האלה עלו על השולחן, וגם התחייבנו לבדוק עוד שמות נוספים, אבל בקרוב מאוד אנחנו נדע מי יצא.
כן. אני לא יודע אם זה בסוף אוקטובר או תחילת נובמבר, במשחק הראשון בהיכל, אתה מכיר את ההיכל, היית שם יותר מחצי מחייך, אתה מכין את עצמך לרגע הזה, שאתה נכנס וכל הקהל עם הוואו.
תחילת אוקטובר, זה הרבה...
תחילת אוקטובר, תחילת אוקטובר, כן.
אוקיי.
אז אתה מתכונן לרגע הזה, אתה חושב עליו, משחק בית ראשון?
זה רגעים שאי אפשר להתכונן אליהם, אתה יודע, לא מזמן... יצא לי, הזמינו אותי באחד המשחקים עם דורון שפר בשביל להיכנס להיכל התהילה. ולא תכננתי להתרגש כל כך, אבל אז פתאום, אתה יודע, זה קורה ואתה מאוד מתרגש, ובאמת הקהל קיבל אותנו בצורה מרגשת. אלה מסוג הדברים, למרות שאנשים חושב, טוב, אתה מכיר אותי קצת יותר, אבל אנשים חושב שאני לא מביע רגשות וחווה את זה, אבל אני... יותר עקשן, ואלה רגעים שאני מעדיף לא להתכונן אליהם, זה פשוט קורה.
תגיד, עודד, אני רוצה לשאול אותך, 8 שנים מכבי לא הייתה פקטור באירופה מאז השחייה של דיוויד. ונכון ששימון כל הזמן אומר לנו, הלחם והחמאה זה האליפות והגביה בישראל, אבל האם אתה חושב שסוף סוף תצליחו לבנות קבוצה שבאמת תהיה חזקה ביורוליג?
זו הכוונה, אבל לא יודע, זו המטרה כמובן. אבל ברור לך כמה עבודה נדרשת בשביל הדבר הזה, וצריך לעשות דרך כדי להגיע לשם.
לדעתי גם צריך הרבה כסף בשביל זה.
יש גם את הקטע של בניית קבוצה, לבוא לצפות בעונה ראשונה שמחליפים את כל הזרים.
נכון.
ופתאום לבוא ולדבר על יעדים בקטע הבינלאומי, זה קצת, אני אומר עוד פעם, לא תמיד זה מתכתב עם המציאות, אבל...
אני מסכים איתך, ואני חושב בכל מערכת יחסים, בין מאמן לשחקן, בין מועדון למאמן, בין קהל למועדון, בכל דבר, ולא רק בספורט, תיאום ציפיות זה דבר מאוד מאוד חשוב. זה לא אומר שלא נרצה לזכות בכל תואר אפשרי, זה לא אומר שלא נעשה את המקסימום כדי לרגש לנצח. אני מוכן להתחייב שהמקסימום יעשה. אבל כן צריך להיות תיאום ציפיות, לבוא ולצאת בהצהרות זה יהיה לא נכון וגם יכול להיות הרסני אפילו. זאת אומרת, אני חושב שאם ציפיות יהיו במקום הנכון, אז שמה יהיה אפשר באמת, משם יהיה אפשר להפתיע ולעשות הרבה יותר, כמו שמכבי ידע לעשות בשנים קודמות.
תגיד, עודד, אם זה...
שנייה, פרימו, מה קורה עם הקטע של IP לישראלי, אתה יודע, מכבי, שואפים, אתה יודע, באיזשהו מקום עם הקהל, חלבו כאן הרבה שנים זרים, לא מצאו ישראלים מתאימים, לפחות לתפיסתם. אתה תרצה לצרף ישראלים שרצים פה שמות, תומר גינת, אחרים?
ברור שכן, אתה יודע, הייתי גם מאמן נבחרת עד לא מזמן.
וגם עתודה.
אני אוהב ומעריך את השחקן הישראלי, אבל לא חושב שצריך לשחק רק ישראלי, תשמע, לאורך השנים... היו במכבי שחקנים ישראלים דומיננטיים, וגם בשנים האחרונות, למרות מה שאמרת. היו פה עומרי כספי ויובל זוסמן ודני אבדיה, היו פה שחקנים וג'ון די וג'ק כהן, ואני בפליחה עם...
תשמע, אם אתה...
ורומן...
תראה, אתה אומר כספי כבר זה כבר, אני יודע מה, 12... אולי יותר שנים, אבל גם היה גם קטע שפר, היו.
מה שאני אומר שהאינטרס הוא מאוד מאוד ברור. מעבר לזה, שכמובן שאני כן חושב שצריכה להיות איזושהי זהות למקום שאתה נמצא בו. אבל מעבר לזה, האינטרס של מכבי תל אביב שלא יהיו שתי קבוצות שונות לגמרי במסגרות, בשתי מסגרות. הפעם האחרונה, דרך אגב, לפני שהייתה קורונה, כמה זה שנתיים, שלוש, מכבי הייתה מקום רביעי או חמישי באירופה, ואחת הסיבות זה שהישראלים שלה היו דומיננטים בשתי המסגרות, זוסמן, דני וקספי. ומן הסתם, יש אינטרס שלנו גם לעשות את זה בהמשך. האם ימצאו השחקנים האלה, האם הם רוצים, האם זה ריאלי, אנחנו צריך לחכות ולראות. גם פה יש שוק ודרישות ורצונות של שחקנים. וזהו, אתה יודע, אתה מתפרץ לדלת פתוחה בעניין.
אז אני חייב לשאול אותך, לא על שחקנים שאתה אמור להביא, על מישהו שנמצא כאן, היה דומיננטי יותר במכבי, על ווילביקין. איפה אתה בסיפור הזה? היית רוצה לאמן אותו, או שאתה זורם עם זה שאולי הוא יצא לקבוצה אחרת?
ווילביקין הוא שחקן עם יכולות באמת יוצאות דופן, ושחקן יקר למכבי תל אביב, ועשה פה דברים גדולים. ואני שוב, אני לא יכול להתייחס לשמות ספציפיים, אבל גם עם זה נצטרך לבדוק, לראות, אתה יודע, גם יש רצונות של שחקן, ויש דעות של אנשים, אבל...
אבל אם זה תלוי בך, אתה רוצה אותו אצלך. בקרוב.
אני באמת לא יכול להתייחס לזה, וגם התשובה הזו, לכאן או לכאן, תהיה לא נכונה וחלקית, כי אני לא יכול לשתף בכל המידע שיש לי בעניין. לא רוצה לעשות.
טוב.
עוד את שאלה אחרונה, ברגע שהכתימו אותך פרסמו את הקטע של שנה ואז ייבחנו ההישגים, איך אתה חיים זה?
אני חושב שגם, אתה יודע, הפעם האחרונה שהייתי פה חתמתי לשלוש שנים וזה לא יחזיק שנה, אז אני חושב שבעניין הזה זה פחות קריטי.
זה עדיף לשני הצדדים, לא עודד? גם לך וגם להם.
אני די בטוח שהדרך שלי להיות דומיננטי ולהמשיך להיות מאמן יורוליג, זה בעבודה שאני אעשה, ולהראות דרך וכיוון, ומשם תוצאות יגיעו.
עודד, שיהיה לך בהצלחה, שתהיה חזק, שתהיה חזק, ואני מאחל לך רק בהצלחה, למרות שאוהד מכבי אני לא, אבל בוא תעשה את מכבי.
אני יכול מילה?
בטח.
לזכרו ש...
אוי, שכחתי, תכננתי את זה, כן. היה מאמן שלך, נכון.
שאומנם זה יום משמח ומרגש, אבל באמת... הבשורה אתמול הקטעה אותי באלם ובכאב עצום. אני גם יודע שהוא סבל קצת לאחרונה ולא נהנה, אתה יודע, לא היה לו טוב כל כך, וכולנו כאבנו את זה, אבל בשבילי הוא היה מאמן בערך מילדים נערים. הוא אחת הסיבות שאני גם נמצא בכדורסל, שלא עזבתי, הוא בא אליי הביתה כדי להתעקש שאני אמשיך, והוא גם הסיבה שהוא לימד אותי כמה דברים, כמה הטעיות שאף אחד לא חלם אז בזמנו לעשות, והוא גם הסיבה שעשיתי פה שעשיתי בצורה טובה יותר, והוא היה איש יקר מבחינתי, אז אני רוצה באמת לאחל חיבוק גדול למשפחה, לחברים, ושיהיה זכרו ברוך.
אנחנו איתך.
מצטרפים, תודה עודד, בהצלחה.
המון תודה. איילת זוסמן, מאמנת נבחרת ההתאמנות האמנותית, אחת המאמנות המאותרות בספורט הישראלי. שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
קודם כל, מברוק. תקשיבי, את הפכת להיות מתחרה משמעותית לגור שטיינברג, מאמן הגלישה.
לפני שאת עונה, רגע, לפני שהיא עונה, אחת אחת, אוסקר גלוך משווה לנבחרת ישראל, בבקשה תמשיכו.
יפה, הנה, את רואה רק עלי אקרא.
הבאת לנו את המזל.
כבר הבאת מזל. הישג מדהים, עם דריה, עטמנוב, אליפות אירופה ראשונה שלה כבוגרת, והיא מסיימת בשפיט של הפודיום. גם הדיקץ היום בתחרות של המכשירים, דריה גם היום עשתה שלוש מדליות כסף. תקשיבי, אי אפשר לבקש יותר.
האמת שכן, ממש, זו הייתה אליפות אירופה, אחת הגדולות שלנו, שיזכרו לעוד הרבה שנים, והישג אדיר שהצלחנו בכלל לעשות את הדבר הזה פה בישראל, ובאמת לא נתפס. גם זה לא שהגענו לתחרות וציפינו לכזה דבר, כאילו פשוט כיוונו לבצע את התרגילים הכי טוב שאפשר. ואז קרה מה שקרה, אנחנו נהיה מאוד גאה בכולם, כל הבנות.
אבל איך, תדעת, נערה בת 16, זאת אומרת, עם כל האימון, ההכנה, היכולת הרגשית שלה, מגיעה לתחרות ראשונה, אמנם מול קהל ביתי, בואי נגיד שיש גם שיפוט ביתי, כפי שקראתי הרבה מאוד ציניקנים, אבל זה קיים בכל מדינה, ועומדת בכל הלחצים האלה.
אני חושבת שזה דווקא משהו שדחף אותה קדימה. אני חושבת שבאמת היא רצתה לעשות את הכי טוב שהיא יכולה, ולהוכיח לכולם שהיא מאותה אגודה, קשה לי להסביר, כי באמת, אני ידעתי שהיא מסוגלת, אבל לעמוד בכל כך הרבה לחץ באמת, ולבצע את כל התרגילים, זה רק הראה לי שהיא באמת ספורטאית גדולה, ובאמת, כולם מדברים עליה עכשיו.
את יודעת, אני רוצה לשאול אותך משהו מאוד כללי. אני, בשנים, אולי עשרות שנים, היינו יודעים שהמפעל הזה הוא שמור למזרח אירופה, במיוחד למדינה גדולה כמו רוסיה. ופתאום אנחנו רואים את ישראל, שבאמת היא על... מה קרה? איך אנחנו צמצמנו והגענו לרמה שאנחנו כמו המדינות האלה שהיו זוכות כל תחרות?
קודם כל החוקה השתנתה. זה עזר להרבה מתעמלות שיכולות... פשוט החוקה, מה זה השתנתה? זה נפתח לה, הציון כאילו לא, אין לימיט לציון. אז ברגע שיש ילדה מתעמלת מוכשרת, היא יכולה לבצע יותר דרגות קושי. ואז פה מתחילה התחרות, ילדה שמתמודדת עם הדרגת קושי ועם הלחץ, יכולה להתברג בפודיום.
מדהים, כי ראינו את זה גם ב...
עכשיו, אם אני לוקח, אנחנו תכף מדבר על עדי קאט, שבאמת לא הייתה, גם דריה לא הייתה מוכרת עד אתמול, אבל אני לוקח גם את הנבחרת הקבוצתית, גם נבחרת חדשה, שוב, לא היו פה רוסיות, לא בלרוסיות, אבל עדיין, נבחרת שבאמת בתחרות משמעותית, יבשתית ראשונה, גם מביאים את השפיץ של הפודיום.
נכון, זה נבחרת שמורכבת גם מחמש בנות מאוד צעירות. חלקן עם, מה זה חלקן? רובן עם ניסיון עבר מהקבוצתי ג'וניור. כבר שם הם השיגו הישגים מרשימים, מדליות. והצוות שעובד איתם. יש לנו מאמנות באמת הטובות בעולם. זה אני באמת יכולה לחתום על זה.
אז אני רוצה לשאול אותך בנקודה הזאת, הבנות הטובות בעולם, את חייבת להיות מאמנת קשוחה, כי אנחנו זוכרים את התקופה של אירה ויקטורצ'יק, שאמרו שרק מאמנת כזאת יכולה להוציא מהבנות את המקסימום. את חייבת, או שהראש שלך הוא גם שאפשר להצליח גם בצורה אחרת?
לא, זה תלוי. המאמנת חייבת להיות קשוחה, ברור. הבנות זקוקות למשמעת, הן נמצאות בעולם 10 שעות ביום. לא תמיד בא להם להתאמן, לא תמיד יש להם כוח להתאמן, הן חובות פציעות, הן חובות קשיים, חייבים להיות קשוחים, גם מורה בבית ספר קשוח כשצריך. אבל זו השאלה, איזה גבול?
זהו, זה הגבול.
צריך לדעת לתמרן, כן, צריך לדעת לתמרן, קשיחות יש כל הזמן, אבל מתמרנים.
אבל את יודעת, הילדות האלה מעבר לבית ספר, שאנחנו מכירים בית הספר, יש גם גיל התבגרות על כל מה שזה משפיע על נפשה של ילדה, האימונים שהם סיזיפיים ורפטטיביים, כל הדברים האלה, פציעות, הרי בסך הכל אנחנו יודעים מה חובה מתאמנת אמנותית לקראת סוף הקריירה, היא עדיין ילדה דריה, אבל איך זה באמת, איפה פה המבחן שלכן?
הבנות האלה באמת, גם הם רובה, הם כמעט כל הזמן ביחד, הם גרות בווינגט.
כן.
הם כמעט ולא יוצאות הביתה, הם אחת עם השנייה, הם אחת מרימה את השנייה, בקבוצתי הרבה יותר קל להתמודד עם קשיים. כי תמיד יש את החברה שתגיד לך את הדבר הנכון בזמן הנכון. אנחנו צוות של הרבה אנשים, והם יכולות לפנות לכל אחת ברגע נתון. כשאתה מתאמנת אישית זה הרבה יותר קשה. ללינוי וניקול היה מאוד קשה בזמן הקורונה, שהם היו לבד פשוט. כן. היה להם אותי ואת אלה, והן היו צריכות להתמודד עם הכל לבד. רוב הזמן, כאילו, ברור שהם יכלו לפנות אלינו, אבל בגדול יש להם, שאני נניח שוחה באימון, ובגדול אין לה למי לזכות יותר מדי. והבנות חיות אחת עם השנייה, עוזרות אחת לשנייה.
אפשר להקיש מזה לאולימפיאדה?
מה אפשר?
להקיש מההצלחה הזאת לאולימפיאדה? כי עכשיו אנחנו נרצה שהם יהיו בפודיום באולימפיאדה. אפשר לקחת מה?
רוצים.
אתם יכולים, אתם יכולים.
לא, לא, אני שואל אותך מקצועית.
לא, אני מקצועית לא. אנחנו עוברים שלב שלב, אנחנו סיימנו את אליפות אירופה וכבר מסתכלים קדימה לתחרות הבאה.
הבאה זה אליפות עולם?
אליפות עולם, כן. לחוצתי, אגב, זה קריטריון לאולימפיאדה.
כן.
ראשונות יכולות כבר להפיל ולא לחכות לשנה שאחרי.
בואי דברי איתנו על עדי קץ, שם שנחשפנו אליו אתמול כמו דריה. היום היא משיגה מדליה באחד המכשירים. מה אנחנו יודעים עליה? היא באמת כמו ניקול זליגמן שיכולה להגיע לגמר אולימפי?
בהחלט, בהחלט. לעדי קץ יש אחויות של מתעמלת ברמות הגבוהות. בימים הראשונים הלך לה קצת פחות טוב. היום בגמר היא הראתה שהיא מסוגלת, היא הראתה שהיא יכולה לעמוד על הפודיום ולבצע תרגיל סרט בצורה מרשימה מאוד. היא מתעמלת מאוד איכותית, ובעוד שלושה שבועות עדי ודשה כבר יהיו במשחקי עולם.
כן. אני חייב לשאול אותך שאלה אישית, איילת, כמה מדליות יש לך כמאמנת?
לא בדקתי כמה מדליות יש באליפות אירופה.
לא, יש לך על מאליפות עולם ואליפויות אירופה עם, את יודעת, עם, נו, ברך לי השם, עם אלוף האולימפית שלנו.
עם לינוי אשם, אני לא מסתכלת על הדברים האלה, אני באמת מבצעת את מה שמוטל עליי ונהנית מזה. ואז יש מדליה, וזה כמובן שזה כבוד, כמובן שזה סגים וזה אדיר והכל, אבל... נשמח אם תגיד לי.
כן, אבל אנחנו נעשה את החישוב. לינוי אשרם בצוות שלך?
כן, בהחלט.
יופי.
תשמעי, אני שומע על רופאים ורופאות שעובדים 24-7, אני חושב שלפי מה שאני שומע ממך זה גם את ככה, זה גם העבודה שלך.
לא, יש לי את הזמן שלי לעצמי מתי שאני מחליטה. עוד פעם אמרתי, אני לא נמצאת לבד. אם הייתי לבד, אתה צודק. זה 24-7, אני לא לבד.
יש לה את נטה ריבקין, את הילד, את לינוי.
יש את אלה סמופלוב, יש את לינוי אשר מאיתנו, עידה מהירין, אלונה קושבת, פי שכולם מתעמלות אולימפיות לשעבר. שזה טוב שיש ממש וייב צעיר במערכת. הרבה, נטלי ביידת, ונטשה סמולוב, וטורי פילנובסקי, באמת כל המאמנות, ונטשה סטיפנובה, שזה מאמנת זרה שהבאנו, שתעזור בכל הסיפור הזה, זה משהו, באמת זה מערכת שלמה.
יופי.
אני יכולה באמת לקחת את הזמן לעצמי כשאני צריכה.
יפה,
לכיף בהצלחה. שיהיה רק בהצלחה, ושפו.
תודה רבה, תודה רבה לכם.
אנחנו עכשיו עם שלמה וייס, וואלה, אהלן, ערב טוב.
רק לפני שלמה, תקשיב, אתה יודע איזה החמצה של הנבחרת? משלושה מטר מול השוער הוא החמיץ. באתי לקפוץ עליך, לחבק אותך את ה-2-1, החמצה גדולה. אנחנו ב-1-1, דקה 26. אם אני לא טועה, לוגסי ממכבי פתח תקווה, אבל אני צריך לראות את זה עוד הפעם.
בוא ניתן להם בראש. וייס, ג'וש כהן נחת, גם המגן השוודי החדש. נחת, יאללה, הנשרים נחתו, מתי נפתחים האימונים? 27 ביולי זה כבר עבודה.
האימונים נפתחו כבר שבוע שעבר, אבל במתכונת מצומצמת, היום כבר הרבה יותר שחקנים הצטרפו, והאימונים הרשמית ייפתחו בשבוע הבא, כששחקני הנבחרת גם יגיעו.
בעוד 9 ימים כבר יש לנו משחק נגד נתניה, בנתניה, בחיפה.
כן, כבר משחק האימון, נכון, וב-5 ביולי יוצא למחנה אימון. היום, לפי מה שאני מבין, כרגע יש אימון, לפי מה שאני מבין, ג'וש כהן נמצא באימון כבר, דניאל סונגרן מגן השוודי, עדיין לא, הוא בארץ, נכון, הוא נחת, הוא אמור לחתום מחר, או היום או מחר, רשמית על החוזה ואז להצטרף לאימונים, אחרי שיקבלו את כל התוצאות של כל הבדיקות הרפואיות שהוא עבר, אבל ג'וש כהן להבנתי כבר נמצא כרגע באימון.
אני רוצה לשאול אותך בכיוון חתם אל חמד, דיברתי עם קופמן בתחילת השידור, הוא רוצה לשחק במכבי חיפה, מכבי חיפה רוצה אותו, הוא לא רוצה להסתכסך עם הפועל באר שבע, ומכבי חיפה, בגלל שהוא עדיין תחת חוזה, עדיין לא פנתה לאלונה ברקת. תעשה לנו סדר מבחינת מכבי חיפה, מה היא עומדת לעשות עם חתם?
כל מה שאמרת נכון, מכבי חיפה רוצה, חתם עבד אל חמיד בטח רוצה, אבל יש פה עניין של הבנתי, ואני בודק את הסיפור הזה כל יום, כמובן גם באמצעות חבר יניב תוכמן. אין כרגע, אלונה כרגע בשיחות עם חתם עבד אל חמיד, אומרת לו שהוא לא משוחרר כרגע.
הוא לא משוחרר והיא לא מעוניינת לא בכסף בדיוק. בינתיים ולא בטרייד, הוא נשאר.
בדיוק, נכון, והיא מציעה לו גם כל מיני פתרונות של דירה שהיא תעמיד לרשותו בבאר שבע, ואפילו יהיה צריך להיות בה רק חצי מהשבוע, דברים כאלה. אבל צריך להגיד, חתם עבד אל חמיד ממשיך ללחוץ, מאוד רוצה לחזור לצפון, אומר, אני כבר בגיל שאני צריך גם, אני לא יכול להעביר רשות המשפחה.
אבל אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, מה שאתה אומר, אתה צודק, ובאמת הוא, זה משפחתי, זה ילדים, הכל. אני אומר לך ככה, שלמה, הרי רק אחת משלוש הקבוצות האלה יכולות לזכות באליפות, הן הטובות ביותר, הן העשירות ביותר. לקחת היום את חתם מקבוצה אחת לשנייה, זה קיצוני מדי.
ברור, אני מבין את אלונה לחלוטין, ובגלל זה אני כל הזמן אומר וחוזר ששואלים אותי, שאני לא אתפלא, כרגע זה לא עומד על הפרק, כן? אבל אני לא אתפלא אם בסוף יהיה סוג של פשרה, של איזה השאלה לקבוצה צפונית קטנה יותר.
מה? מה, אתה רוצה להגיד שהוא יכול לשחק בקריית שמונה או סכנין? זה לא הרמה שלו. זה לא
הרמה שלו, אבל יש פה עניין גם משפחתי שיכול... תקשיב, חתם עבד אל חמיד, ואני אומר לך את זה מידיעה, עזב את סקוטלנד, רק כי אשתו והילד עזבו. הוא יכל להישאר בסלטיק, הוא קיבל הצעות שם להגדיל את השכר שלו כשהוא רצה לעזוב בסלטיק. הם מאוד רצו שהוא יהיה, מאוד העריכו אותו ואהבו גם אותו מתחל אישית, והוא לא הסכים. אז גם כרגע זה עניין משפחתי, ועוד פעם, זה לא עומד על הפרק.
שמה, אבל הוא ירד...
ספקולציה שלי.
הוא ירד ברמה, הוא ירד ברמה, הוא שחקן...
אבל אני לא רואה את אלונה משחררת אותו מכבי חיפה.
אז מה, אתה...
זה קיצוני מדי.
נכון, אבל מה, בסופו של דבר היא תחזיק את חתם בהפועל באר שבע ששחקן שלא רוצה להיות...
היא תגיד לו, תביא את הסכום שאני שילמתי עם סלטי, שזה 900,000 יורו, והנה אני אומר לך שמכבי חיפה לא תשלם את הסכום.
לא, בגלל שהוא, הוא אמר לי, בגלל שהוא עבר את גיל 30, משהו כזה, זה לא משלמים את הסכום הזה.
נכון.
בקיצר, אנחנו בפלונטר גדול, עם אחד השחקנים הכי טובים בארץ.
בפלונטר גדול, נכון. מסכים איתך, חד משמעית, אחד השחקנים. ומכבי חיפה, מבחינתה, אם חתם עבד אל חמיד מגיע, זה בינגו, בכל הצדדים, כי אז ברק בחר יכול להביא את המגן השמאלי שהוא רוצה, נשאר, מביא בלם ישראל, מגן שמאלי זר כמובן, ויש לו בלם ישראלי כמו שהוא רוצה, וזה מפנה לו הרבה מקומות. חתם עבד אל חמיד יבוא בול למכבי חיפה, אבל כרגע זה פלונטר שקשה לראות אותו נפתח.
מסכים.
על הכיפק, וייס, המון המון תודה.
תודה.
דקה 36, עדיין טקו אחת בין ישראל לסרביה, אליפות אירופה עד גיל 19. הבוקר פרסם נדב צמציפר תחקיר על ענף הטקוונדו, מה שקורה שם, ומתברר שקורים שם דברים מדהימים בענף שרק בשבוע שעבר, הביא ארבע מדליות בתחרויות בינלאומיות. אנחנו עכשיו עם אהרון, הוא אבא של אחד מהלוחמים. ערב טוב לך.
ערב טוב, מה נשמע?
אנחנו חיים בצניעות, אז אנחנו שומעים קוראים אצל צנצי, ואני גם שוחחתי איתך. יש מתקן אחד שהוא באמת... המתקן המרכזי של הטקוונדו בישראל, הוא נמצא ברמלה. העירייה מתקצבת גובה עבור העולם הזה 450 אלף שקלים בשנה. על הכל, ספורטאים גם ישנים שם. אבל הפרטיה מתחילה, שבאמת לא מכירים באולם הזה ורוצים שיעברו לווינגייט, להתאמן בווינגייט, ושם הציעו להם או את מזרני הג'ודו, או איזה ארגז חול של כדורף החופים.
כן, זה בערך מה שקורה, זה קצת מצחיק מה שקורה שם, אבל תראה, בסך הכל מדובר בילדים שמשקיעים באמת את כל הזמן שלהם, מייצגים את המדינה, מביאים הישגים מדליות, היום, רק היום, הם הביאו בתחרות G2 בקרואטיה, ארבע מדליות זהב, אחת כסף ואחת ארד. ואני האמת בדיוק כמוך בבוקר נדמתי לקרוא שאם לא ימצא פתרון באוגוסט, אז יסגרו את המתקן היחיד שמותם לטקוונדו, ובווינגייט אין מתקן, וכמו שהציעו בכתבה, אז כשהציעו להם להתאמן בווינגייט, זה היה על המזרוני ג'ודו, במתקנים על החול של הכדורעף חופים. אבל תשמע, זה לא רק זה, זה גם בגלל שאין תקציב, הענף הזה מתוקצב בצורה מצחיקה, לעומת ההישגים שהוא מביא.
נזכיר רק שהמאמן הראשי, יחיאם שרבי, עם שכר של 14,000 שקל ברוטו.
כן, זה גם היה כתוב בכתבה.
כן, אני הכל לוקח...
רגע, תגיד, אם הם עוברים למכון וינגייט, זה בוודאות ירידה ברמה? זאת אומרת, בטוח שהם ירדו...
אין שם מתקן.
לא, הרי באו אנשים ואמרו להם, תעברו לוינגייט, הם לא...
לחול.
לא, הוא אמר על מזרנים
של... לא, לא אמרו להם
לעבור... מזרנים או ארגז חול של הכדורעף חופים.
מה אתה אומר, אהרון?
אני אומר, זה אני יודע מהכתבה בגדול, שבווינגייט כרגע אין מתקן, ואם יסגר המתקן הזה באוגוסט, אז יש שתי אפשרויות, או שהם יעברו להתאמן במקום אחר שאין בארץ שום מקום שמתאים לטקוונדו, גם לא בווינגייט, ובעצם יסגרו, סוגרים את הענף, לפי מה שאני קורא בכתבה עכשיו, ואני לא מדבר על זה, שתשמע, זה לוחמים וספורטאים שנוטים להתק את המדינה, וההורים מממנים, אני ביניהם, כן?
מזכיר רק שבשתי התחרויות האחרונות שילמת 6,500 שקל ו-5,000 שקל בהתאמה, אני לא מכיר...
כן, זה לא רק אני, זה כל ההורים שרצו שהילדים שלהם יתקדמו ויגיעו להישגים, וזה רק כל שוב פעם, אנחנו עושים את זה גם בגלל הילדים, אבל הרבה גם בגלל שהם מייצגים את המדינה, וזה ענף, אני לא צריך לספר לך מה עשה פה השקיעה של אבישק במדליה האולימפית. והאמת שגם אם יתנו היום סתם דוגמה מימון לשתי תחרויות בשנה, זה לא מספיק. אם אתה משמע את זה לספורטאים אחרים במקומות אחרים בעולם בענף הטקוונדו, אז הם מתחרים 7, 8, 9, 10 תחרויות בשנה.
נזכיר רק שעכשיו באמת יש כאן פוטנציאל למדליה אולימפית של שני לוחמים, שתי לוחמות, הבאנו גם עולה חדשה שהיא מספר 2 ברוסיה,
ויש לך את אסף יצור שהוא בפאר אולימפי, הוא אלוף עולם.
כן.
וכן, זה אחד הענפים האולימפיים עם הכי הרבה הישגים, בטח בשנה שנתיים האחרונות. אולימפית בטוקיו, אליפות פאר-אולימפי, אליפות עולם כאילו.
אז תסביר לי, אהרון, איך הולכים להריח פה? יש פה תחרות בינלאומית בקרוב בארץ, ורוצים להביא את אליפות אירופה, כאשר לספורטאים שלנו אין תנאים מינימליים.
זאת שאלה טובה שגם אני שואל את עצמי, אני בגדול לגבי התחרות שרוצים לארח וכל הדברים האלה, אני קורא את זה בעיתונים.
אני חייב לספר לך משהו, אהרון. שמעתי בקולם את אבא של ירדן ג'רבי ואבא של שחר פאר, והם אמרו שבשביל שהבנות שלהם, במקרה הזה זה בנות, אצלך זה בן, שזה...
אצלי זה בנות, אצלי זה בת.
אצלך זה בת, אוקיי. הבת, הבת. אז אני אומר, הם ידעו שהם הולכות לספורט יחידני, שזה עולה להורים המון כסף. כאילו, יש לזה גבול, זה רק אתם מממנים. שום שקל אין לך מאף אחד, חוץ מאם אתה תעזוב את הילדה, אז לא יהיה לה איפה להתאמן, לא יהיה לה איך להתאמן.
נכון להיום זה בערך המצב, ושוב פעם, אם מגיעים להישגים כמו אבישג או כמו אסף, ואתה מצליח להביא לעצמך איזה ספונסר או שניים, אז זה מקל כמובן, אבל בגדול בסוף בשורה התחתונה, כן, את הנסיעות לחול, כל נסיעה לחול זה אלפי שקלים.
מה, אז אתה מממן טיסה, מלון, הכל? אז מה, איפה המדינה? מה המדינה נותנת לך?
המדינה שולחת ברכות כאשר מביאים
הישגים. שר הספורט לא דואג להם לכמה שקלים, אני לא מבין.
אני הסברתי לך לפני זה שלא.
כנראה שלא.
תשמע, זה...
אבל חשוב לברך, חשוב לברך, באמת
ברכות. אם הם זוכים יש ברכות.
ברור, ברכות.
זה דרך אגב תמיד.
כן.
איך קראנו לזה בגבעתיים לדברים האלה? הפקירושקה פטרושקה, נכון?
כן.
בסדר. שימשיכו ככה, היא באמת הספורט שלנו. רגע, אבל אתה לא תתייאש, אהרון, נכון? אתה תעמוד מאחוריה.
כן, אבל הוא יכול, מה קורה?
כל ההורים פה אף אחד לא מתייאש, אבל כולנו תקווה שבסוף מישהו יפול לו הסימון ויבינו שיש פה ענף, שזה ענף אולימפי, שמתחרה במייצג ומביא הישגים. זאת אומרת, אם היה ענף איזוטרי שלא מביא הישגים, אז אתה יודע, אני לא אומר שזה גם בסדר, זה גם צריך לממן אותו, כי אתה לא מייצגים את המדינה. אבל פה זה גם ענף שמביא הישגים, אז בוא נגיד שעם מימון אני מניח שיהיו הישגים הרבה יותר רציניים.
אהון, אנחנו מקווים שבאמת תהיה שינוי, שחוץ מברכות גם ייתנו איזה ניר אסורי תפוקה. תודה לך.
תודה רבה לכם.
תודה לך.
נתת הציפה, רדיו אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
איזה צרות אתה עושה? מה אתה עכשיו את הטקוונדו הזה אתה מכניס את הצרות?
בוא ניקח מהכדורגל זבל שלך ונסה נכניס בזה, נשקיע בזה.
לא, ניקח מבית ירושלים לטקוונדו, יש כסף.
למה? לא, בוא ניקח מה זה, מה אתה רוצה את ההתאחדות?
מה אתה אומר?
הטקוונדו ב-370,000 שקל
הביא
מדליה אולימפית.
כן, עזב, נו, בחייך. 370 אלף שקל זה עלות של, עלות המנהלתית של נבחרת נוער. צנצי, בוא נדבר על רן זהבי, אמרת לי ביום חמישי, הוא אומר איפה הוא ישחק, אנחנו ביום ראשון. חמישי
תמשיך לרמות, אתה אומר.
לא, לא לרמות, אבל אני רוצה לדעת מה קורה, תגיד לי מה אתה...
אני אגיד לך מה, מעבר לזה שהוא כרגע באיזה חופשה במיקרונוס, אבל לא משנה, זה רק מראה לך כמה ההתלבטות שלו אמיתית ורצינית, ואתה יודע, היו כאלה שאמרו, זה סיפור של מיסוי. היו כאלה שאמרו, בוא חכה קודם כל שאיביץ' שיגיע, ואז הוא יגיע. או דברים כאלה, אז אני אומר לך שאין כרגע שום דבר למעט ערן זהבי שקבל את ההחלטות. זאת אומרת, אין פה עכשיו איזשהו נסיבות הגיוניות או לגיטימיות או דברים כאלו אחרים.
רגע, אבל צנטי, אז תסביר לנו רגע לכיוון מכבי תל אביב. עזוב אותי מהברזילאים, אין לי מושג מה קורה אצלם. מחר איביץ' מתחיל את האימונים. למה לא עשו מאמץ שעד מחר הוא יגיע לקריית שלום?
קודם כל עשו מאמץ, אני סוכנה שעשו מאמץ ולא הצליחו עדיין שהוא יגיע לקריית שלום. למרות שעוד פעם, מבחינת האימונים האלה לא כזו קריטית, זה לא עכשיו, אתה יודע, ממש תחילת האימונים, זה עדיין קצת מבדקים, עדיין, אתה יודע, מתחילים...
כן, אבל עוד חודש יש להם, בדיוק עוד חודש יש להם משחק.
כן, הם גם יוצאים למחנה אימונים, והם ראשון הבא, אם אני אותו, משהו כזה. אז אתה צריך את זה, אבל עדיין זה לא הסיפור, וזה רק אבל עוד יותר מגביר את מה שאתה, פרימו, בערך הדבר הזה, זה רק מגביר לך, שאני אומר לך שירן זה, ועדיין הוא קיבל החלטה. זאת אומרת, אתה יודע, ברוך שהוא קבל את החלטה, אז יגידו, כן, ברור, אתה מכבי תמיד וחיכה, או הוא רצה ארצות הברית תמיד, או ברזיל. אבל אני אומר לך שאירן זהבי, נכון להיום בשעה 7:15, אין עדיין החלטה לאירן זהבי, לאן הוא הולך. הוא עדיין לא קיבל את החלטה, יש הרבה מרכיבים, הרבה, בעיקר משפחתיים כמובן, זה עניין משפחתי נטו. אין פה, תשמע, זה לא, לא מעניין אותו כסף. באמת, כאילו זה שפה...
אבל אם זה עניין משפחתי, וכסף לא משחק אצלו עכשיו, אז אבל כולם רוצים הכי הרבה ישראל, זה המקום שלהם.
לא, לא יודע, זה אתה אומר, יכול להיות ש...
אני שומע מהחברים שלו שהוא הכי אוהב את ישראל, כאן משפחתו, כאן החברים שלו, ואם זה מדובר על כסף, אז בחיים אני לא מדבר על שחקן, על הפרנסה שלו, הוא ידאג לעצמו. אבל אם אתה...
לא, כסף לא מאמין אותו.
זהו.
באמת שכסף לא מאמין אותו, אבל אני אתן לך סתם דוגמה. אתה יודע, שאתה מדבר עם ערן זהבי, אז הוא אומר לך, אני כשאני הייתי בסין או באולנד, ברמת דיברת על משפחתיות, אוקיי? אז אתה יודע, אין לי את הקטע שאני לא יכול ללכת לקניון עם הילדים, ואין לי את הקטע שיש לי את הפרטיות שלי, כמו שלי במקומות האלו, אז זה גם אחד מהנדבכים הישרים. אתה מבין? זאת אומרת, אתה יודע, זה שהוא נמצא פה בישראל. מעבר לזה, יש פה גם את הסיפור הזה, שהוא אומר, אני לא מפחד מכל הקטע הזה של עליות אייל ברקוביץ' הבא, או יוסי בניון, או חיים רביבו, שהגיעו לארץ ולא עשו הצלחות גדולות. אבל מזה הוא לא מפחד, הוא אומר שהוא בטוח שבזה הוא יצליח, והוא לא חושש מהדבר הזה, ואתה מכיר גם טרן, הוא אחד שאוהב לשפור ולשבור את הסיכות חוכית, אבל מבחינה הזו, זה נטו 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 החלטה שלו ושל המשפחה, ואנחנו עדיין, אני אומר לך שביום שבוע שעבר, הוא אמר, אני עד יום 50 קבל החלטה, לא מעניין אותי לפה, הוא עדיין לא צריך לקבל אותה.
תגיד, יש עוד איזה חדשות מכיוון מכבי? כי את האמת, עד עכשיו חוץ מההולנדי, שהחתימו, וגויגון שהחליטו להחזיר, אבל הוא עדיין לא החליט אם להישאר או לא, אין לנו שום תזוזה.
לא, מה זה להישאר? זה לא נשאר, הוא לא החליט להישאר או לא, יש לו חוזה לעונה הבאה.
כן, אבל הציעו לו חוזה לחמש שנים, והוא לא רצה, זה מה שאני מתכוון.
נכון, הוא לא רוצה להאריך את החוזה, כרגע הוא לא רוצה להאריך את החוזה שלו.
אז מה, איפה החדשות שם?
אני מאמין שניר ביטון זה אופציה שהיא ריאלית מאוד מבחינת מכבי תל אביב, וגם מבחינתו. אז ניר ביטון, עד כבר שאיביץ' נחת פה ביום שישי.
כן.
אז ברור שהוא הכין את הכל, זה לא שהוא הגיע ביום שישי ואומר, יאללה, בוא נתחיל לראות מה יש לי. הוא בן אדם מאוד יסודי, ואני שוכן שהוא הכין את עצמו, אבל ברגע שאתה מגיע רסמי למקום, ואתה מתחיל מחר אימונים, ואתה ביום ראשון הבא יוצא כבר למחנה אימונים, אתה רוצה כבר להיות מוכן יותר, אז ניר ביטון נחת האופציות. אלי דסה, אני דיברנו על זה, אולי מרוצים וכאלה, אבל אלי דסה יש לו מטרה אחת, וזה להישאר באירופה, ואני רואה את זה שזה מה שיקרה. הם רוצים עוד את יונתן כהן. אני לא יודע אם מיץ' הולך להוציא 2.5 מיליון, אני גם לא יודע אם פיזה ירצו לשחרר אותו, אבל אתה יודע מה שמדאיג במכבי, שהכל זה רציו, גם בכדורסל וגם בכדורגל, צריך להתחיל כאילו לחשוב על דברים קצת שהם אחרים, לצאת מה...
אני מסכים איתך, עזוב אותי כדורסל, אבל כדורגל זה נראה כאילו בלי איביץ' הם חושבים שהם לא יצליחו, זה בעיה למועדון כדורגל.
כן, הייתי מדבר שאתה פונה לעמדור, ואתה פונה לדסה ולא נתן, ותאמין, זאת אומרת, תביאו דברים אחרים שלא היו פה.
צנץ, תודה.
תודה לכם.
לפני שאנחנו מתקדמים, דניל מדוודב, המדורג ראשון בעולם, הפסיד גמר שלישי ברציפות השנה, אחרי 1-6-4-6 נגד הורקש, בגמר טורניר הלא. אנחנו עכשיו עם אורי אוזן, ספורט אחת. אהלן, ערב טוב.
היי חברים, ערב טוב, שבוע טוב.
תיקו אחת, עכשיו בדיוק שריקה למחצית, תיקו אחת בין ישראל לסרביה. השער שספגנו היה קצת תמהתני.
תגיד לי, אתה לא מלמד שחקני נוער שאם הוא רץ 60 מטר עושים על הפאול מהרגע הראשון? כמה הוא נתן לו?
קודם כל אוסקר ניסה והוא נשאר שם אחרי כדור קרן, כדור נייח של הכדור קרן שלנו וקיבלנו מתפרצת, אבל כמו שתגיד בצד השני, הם קיבלו שער מכדור חוץ. כשערים מגיעים מטעויות, אני חושב שהנבחרת אבל היא גאווה גדולה עד עכשיו, אני לא אפסקם בחצי.
איזה החמצה גם הייתה לנו.
כן, היו לו כמה החמצות, וגם להם הייתה קורה אחרי כדור קרן. יש משחק טוב, יש, אני באמת שמו, רואים פה נבחרת שבאה בלי רגשי נחיתות, משחקת שחקנים מאוד מוכשרים, מדברים הרבה על אוסקר, הוא מיוחד, הוא באמת שחקן אחר, אבל גם כאן צפולסקי, גם שני הבלמים, גם שון אדרי שמחליף את רוי רביבו, בכלל נבחרת נראית טוב מאוד.
והשוער לדעתך? השוער לדעתי קצת אססן.
מוכשר, הוא קצת, ברגע שהוא קצת מאבד מבית הביטחון,
הוא אססן.
קצת, אבל הוא שוער מאוד מאוד מוכשר, לו משחק רגל טוב. שוב, בסך הכל אנחנו רואים משחק שקול, וזה משחק מאוד מאוד חשוב, כי אם אנחנו מנצחים, אנחנו די בוודאות מבטיחים מקום בין שלושת הראשונות, שזה אומר, במקרה הגרוע, להיאבק על מול מקום שלישי בבית השני, על כרטיס למונדיאל, במקרה הטוב, לעלות משני המקומות הראשונים, אבל בסך הכל, באמת גאווה גדולה הילדים.
תשמע, אני חייב לומר לך, אתמול ראיתי צרפת סלובקיה, זה הבדלים קיצוניים, פה אני נכון. רואה שתי נבחרות שוות.
אל תשכח שסלובקיה לא הפילה לטורניר.
נכון, היא מארחת.
בדיוק, אז לכן הפערים, וצרפת היא הנבחרת הכי איכותית. זאת אומרת, היה פה באמת מפגש קיצון, בין הכי טוב להכי פחות איכותי, בנוער אני פחות אוהב להשתמש במושגים יותר כאילו קיצוניים, אבל צרפתים זה נבחרת ברמה מאוד גבוהה. שיחקנו נגד אחר שני משחקי אימון, ולא הפסדנו, אז גם לנו יש נבחרת מצוינת, ודרך אגב, הנבחרת שלנו היא יותר צעירה מהסרבים, 4 שחקנים 2004, אז גם יש עתיד טוב.
תוצאות, רבותיי.
יגיעו, אנחנו
נתקרב לדרך. אורי, תודה, תחזור לעמדת השידור, ספורט 4, מחצית שנייה, בעוד 8 דקות, תודה לך. אנחנו יוצאים, רק נפרסם, רק נודיע, שבאמת לפי חדר חדשות בערוץ הספורט, נתנאל ארצי, חתם בהפועל אילת לעונה הבאה. רנה ברנובסקי, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן קופמן, ערב טוב.
מכבי נתניה, רוצים לראות את איתמר ניצן.
ניצן, כן.
שוחרר כבר, הכל בסדר?
לא, ממש לא. נכון לעכשיו, לא פשוט כל הסיפור שלו, מהסיבה הפשוטה היא שהוא מחזיק בחוזה מול ביתר ירושלים לעונה הבאה. נכון שביתר ירושלים אמרו לו, אתה משוחרר ורשאי למצוא לעצמך קבוצה, אבל החוזה שלו לעונה הבאה, מוערך בכ-220, אפילו 230 אלף דולרים, תחום שנתניה רחוקה מאוד מלשלם, ואיתמר ניצן מבחינתו לא מוכן להיפגע מבחינה כספית בצורה מאוד מאוד משמעותית, כך שנתניה או שצריך להעלות את ההצעה שלה, או לפתור את הנושא הזה.
מה ההצעה שלה?
אני מבין שזה מדובר על משהו סביב ה-120, 130, אולי יותר קרוב ל-140.
הם רוצים לתת לו חצי כסף, יפה.
תראה, הם יודעים שהשחקן צריך לקבל פיצוי בית"ר ירושלים, אז אני מניח שגם נתניה רוצים אולי, אתה יודע.
איזה פיצוי?
לא, יש לו חוזה, תראה, בואו, אנחנו, אתה יודע, אנחנו מאוד אוהבים שקבוצות עומדות בחוזים, אז גם אם שחקן אומרים לו שהוא משוחרר והולך הביתה, אתה לא יכול להגיד לו שלום ולהתראות, ולא לשלם לו את מה שמגיע לו.
אז שיחכו לזה, ל-30 ביולי.
כן, אבל אנחנו יודעים שהמצב בביתר הוא כזה שאנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, והם מבחינתם אמרו גם לדגני וגם לאיתמר ניצן, שזה שניים מהמרוויחים הכי גדולים בקבוצה, שהם רשאים לחפש קבוצה, לכן גם נתניה הבינו שיש להם הזדמנות לצרף את איתמר ניצן, הפסיקו למעשה את המגעים עם דני אמבוס, שכבר בינתיים חתם היום במכבי פתח תקווה. אני מניח, אני מעריך, כמו שאני רואה את, ככה, מה שנקרא, את מצאי השוערים בשוק, שבסופו של דבר ימצא הפתרון, או ש... ביתר תפצה את איתמר ניצן בסכום מסוים, או שמכבי נתניה
תפצה? כן, היא לא יכולה היום בוטנים לתת לאף אחד, איזה תפצה?
אבל מה לעשות שהיא מחויבת לחוזים, אתה יודע, מישהו יצטרך לשלם את זה, יוני, אתה יודע, להגיד שהיא לא יכולה זה בסדר.
מי זה יוני?
סליחה, אני אומר שהיא תצטרך לשלם את החוזה, אם הוא יישאר אצלה בקבוצה, היא תצטרך לשלם לו את כל החוזה. אם הוא הולך למכבי נתניה, היא תצטרך לשלם לו פיצוי מסוים.
מה עוד עם מגן שמאלי? גם צריכים לקבל שם איזה תשובה.
רימו, זה אתה, סליחה ידידי, חשבתי שאני מדבר כן. עם יוני אללי.
כן.
מגן שמאלי, הגיע לפה שחקן מגרמניה להתרשמות, עם רקורד האמת די מרשים מהליגה הגרמנית, גם בוורדר ברמן, גם בארמיניה בילפלד. שחקן שלפי ההודעה של מכבי נתניה הגיע להתרשמות הדדית, בדרך כלל כשמועדון מוציא כזאת הודעה, אתה מבין שזה יותר שהשחקן מגיע להתרשם מהמועדון, אני מניח ששוב עוד שחקן מהליגה הגרמנית שמגיע לפה, מהליגה הגרמנית השנייה בעונה שעברה, אבל הוא מגיע לפה בעיקר בגלל הקשרים של
אלמור.
של אלמור כהן כמובן, שכבר אנחנו רואים שזה סוג של דפוס עבודה מבורך כמובן מבחינת מכבי נתניה, ואני מניח שהשחקן הזה, אם אני לא טועה בעונה האחרונה או בשתי העונות האחרונות, לא שיחק הרבה, אני חושב שזאת גם הסיבה שנפתחה האפשרות להביא אותו, זה מגן שבסך הכל עשה שנים מאוד יפות, גם בליגה הגרמנית הראשונה וגם בליגה השנייה, לכן אם הם יצליחו לצרף אותו, אני יודע שהם חיכו ליאב גופינקל, אבל כרגע זה לא מסתדר, אם יצליחו לצרף את המגן הגרמני הזה, אני חושב שנתניה בסך הכל עושה קיץ ממש, ממש טוב מבחינתה,
כן,
צריך להזכיר שהיא כמובן
אבל,
מתכוננת לסיבוב הראשון באירופה.
אבל איך? אין שואר.
כרגע אין שוער, צריכו למצוא פתרון עם איתמר ניצן, ואמרתי, או שלהעלות...
יש לי הפתעות בשבילך ובשביל רענן ברנובסקי, אין לי שום בעיה שהשוער הראשון יהיה רז קרמי, שום בעיה עם זה.
יפה.
אני חושב שיש גם כאלה בנתניה שחושבים את זה, אם אני לא טועה פרימו...
אחלה שוער, תקשיב מה אני אומר לך, אחלה שוער, בן כמה רז קרמי, לא עמד כמה פעמים בבוגרת.
לא, אני חושב שהוא צעיר, אבל כן, עמד כבר עשת וילת אש, אבל אני מניח... אבל אני מניח שאם מכבי נתניה לא מצטה מבחינתה את המגעים עם דני עמוס, היא חושבת שהיא רוצה להשתדרג בעמדה הזאת. ככה אני ככה מעריך ושומע. אז שאתה רוצה להשתדרג בעמדת השוער עם הגנה ועם קבוצה שהולכת לסיבוב ראשון באירופה.
אבל בזול, גם... בזול, בזול.
לא, לא בהכרח בזול. אפשר לנצל סיטואציה ולהביא שוער שמחויב בחוזה, שקבוצה אחרת מחויבת אליו בחוזה.
אוקיי.
תפצה אותו. תבנה, אתה יודע,
כן, בסוף כן, ימצאו
את הפתרון.
היא תפצה.
יש שוער לנתניה, ונתניה תהיה קבוצה טובה.
מילה על דני עמוס, מכבי פתח תקווה, מסכם
לשנתיים. דני עמוס חותם לשנתיים במכבי פתח תקווה, סוג של החתמה די מפתיעה, כי אני יודע שגם נס ציונה מליגת העל הציעה לו חוזה לשנתיים.
כן, אבל נס ציונה לא משלמת.
נס ציונה יכולה לשלם 18 ברוטו.
וכשאבי לוזון מדבר איתך ומציע לך להגיע אליו לקבוצה, אני מניח עם איזושהי הסתכלות כבר שבעונה הבאה, מבחינתם לפחות, הם רוצים לעלות ליגה, אז אני מניח שלכן גם החוזה שלו לשנתיים, חותם שם גם דולב אזולאי ששיחק בהפועל נוף הגליל, יחד עם דודו ביטון ששיחק בנס ציונה, אז גם מכבי פתח תקווה ככה הולכת ונבנית, ואני מניח שבמכבי פתח תקווה גם מחכים לסגירות של מנור סלומון כדי לקבל את הדיבידנד שמגיע לה, אבל אני מניח שזה לא הרכש האחרון בפתח תקווה.
מה אתה אומר קופמן, אולי מכבי פתח תקווה והפועל פתח תקווה יעלו יחד? סרט יפה.
הלוואי.
כן?
אני חושב שתהיה עונה מאוד מעניינת, יש הרבה קבוצות שרוצות לעלות השנה ליגה, ויש הרבה קבוצות שמתחזקות, גם אום אל פחם, גם כפר קאסם.
אם מתחלף פה שלטון, מה שקורה, מה שקורה תוך כמה ימים, יכול להיות שבן גביר יעביר חוק שהערבים לא מספיק כזה, והם לא יהיו בליגת העל יותר. כל יכול להיות.
מכבי פתח תקווה והפועל פתח תקווה זה יפה, כי יש להם אצטדיון. כל אלה שעולות ליגה אין להם אצטדיון, לא מעניין.
ברור. על הכיפק, ברנוסקי, תודה.
רימו, ערב טוב, ביי.
ביי, רענן.
אורן גולן, המנהל המקצועי של הפועל חדרה. אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, ערב מצוין.
גם אתם ירדתם מתחת לקו העוני. אני קורא החתמות שלכם, אני קצת, מה שנקרא, לא מבין. איך אתה רוצה בדיוק לשרוד עם זה?
קודם כל אנחנו, כשאתם מדברים על מכבי פתח תקווה ועל ההחתמות שלה, ואני נזכר שהם בליגה לאומית ואנחנו בליגה טל, אז הלב מתפוצץ מגאווה.
נכון.
נכון, אבל גאווה, שלנו, אתה יודע. גאווה מתחילה באוגוסט. מה יהיה בגאווה?
גאווה מתחילה באוגוסט. בוא נדבר על מה יקרה בינואר.
החתמתם את חמודי חטיב
מקאסל.
חלוץ, בוא. אורן, אורן. אל תגיד לי נהדר.
זה לא לבנדובסקי.
אני רוצה להגיד משהו לאורן בעניין הזה. הוא חלוץ. יפה, הוא חלוץ. תקשיב, שידרתי, אני מכיר אותו, הוא חלוץ טוב לליגה לאומית. אבל אני שם את הדברים לך בפנים, כי אתה יודע כמה אני אוהב אותך. להשוות אותו לשובל גוזלן שעזב אותך, זה לא השוואה, אורן. גוזלן הוא חלוץ מוכח בליגת העל. מוחמד חטיב עדיין לא הוכיח את עצמו בליגה לאומית.
גוזלן הגיע לאפול חדרה לפני שנתיים, אף קבוצה בליגת העל לא רצה לגעת בו. חוץ מאפול חדרה, אף קבוצה. בכל קבוצה שהוא היה, או שהוא לא גמר את העונה, או שהוא לא הזיז את הרשת יותר מפעמיים. ותבדוק אותי, הוא בא אליי מאשדוד עם אפס
שערים. אז אתה בונה, אז אתה בונה על אותו פאטרן, אתה בונה על אותו נועל.
אז רגע, אתה אומר ש...
שנה הבאה ידברו עליו ויגידו שהוא חלוץ מוכח, כי הוא נתן בהפועל חדרה שערים יפים, והוא עשה את שלו. מי שאני מאמין בשחקנים שאני חושב שיש להם פוטנציאל, שובל חלוץ נהדר, הוכיח את עצמו שנתיים, עשה את עצמי שנתיים מדהימות, צריך לזכור איך הוא הגיע. הוא הגיע רזומה חלש מאוד, וכמוהו עוד הרבה
שחקנים. אורן, אני חייב לשאול, למי אתה משחיל את מרמנטיני?
גוסטבו חוזר לקבוצה.
כן, אתה לא יכול לשלם.
לפתיחת האימון. ובוא נראה, בוא נראה.
רגע, החוזה שלו גבוה בשבילכם?
יש לו חוזה נכבד מאוד, הוא כוכב בפול חדר, יש לו חוזה לא פשוט.
אני אגיד לך את האמת, ההחלטה שלך בינואר שאמרנו שמבחינתך החלטה טובה שילך להפועל באר שבע, אבל הארבעה חודשים שהוא היה בהפועל באר שבע, אורן, לא גרמו לו לטוב, הוא לא היה טוב שם והוא בקושי שיחק שם.
לא, הוא לא היה טוב, וזה באמת כישלון, באמת אני לא יודע למה דברים לא התחברו, קבוצה שרצה, קבוצה שמשחקת כדורגל, קבוצה שבאמת, קבוצה שתוקפת ויש לו המון לגעת בכדור ולעשות המון דברים יפים, לא התחבר לו, אני חושב שיותר מקצועית לא התחבר לו מנטלית. הוא לא בא כשחקן מוביל. כשאתה בא ממועדון קטן כשחקן מוביל, ואתה בא לשם לרוטציה, פתאום הוא מוצא את עצמו בספסל, ולעלות מהספסל במחצית, קשה לו, בטח לאופי שלו ולאישיות שלו. והוא לקח את זה מאוד מאוד קשה. ולכן החשש הגדול שלי, איזה גוסטבו אני אקבל
באופן. יש לך סחורה כמו סיסה, הציעו עליו הצעות, משהו?
יש כל מיני פתיחות כאלה ואחרות, אנחנו מאוד רוצים שסיסה יפתח את העונה בפול חדרה, וגם שגוסטבו...
למה שיפתח את העונה בפול חדרה? מה, אם
תתקור? זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים שזה יקרה, גם הוא רוצה להתקדם. כשאתה עושה עונה טובה, והשחקנים שלך עושים עונות טובות, כולם רוצים לשדרג את עצמם, גם כלכלית,
כן.
וגם לשדר את הקריירה.
שמע, בינתיים, בלי פלקוצ'נקו, בלי גוזלן, נראה איך תסתדרו, אבל תגיד, תן לנו את החותמת, למה בסופו של דבר לפקוביץ' לא עבר להפועל תל אביב, והבאת משהו במקום?
בגלל שהפועל תל אביב לא הסכימו לפתוח את הכיס.
לא, אבל הם הביאו שחקנים בנורא.
הם רצו חינם.
לקחו את מרינוביץ', מה זה חינם? מרינוביץ' לא לכסף?
לא, הם רצו, מרינוביץ' שוער מצוין, הוא שוער
סלר.
שוער בסדר.
שוער טוב, כן. אבל בוא נאמר שהם יצטרכו להשקיע בחיזוק. למרות שיש להם את דו שרון
מספר 2. אם הפועל תל אביב היו רוצים, הם היו, זה היה קורה. הם לא מספיק רצו. וזה הסיבה שרובי נשאר בחדרה.
על הכיפק. אורן.
תודה, בהצלחה.
בוא נראה מה אתם מביאים הלאה. בריאות, תודה. עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב. לפי פרסומים זרים, מנה הסתכר בבאיירן מינכן מיליון ו-150 אלף יורו בחודש, זה שכר נאה?
זה, אתה יודע, באנגליה הרי מדברים בשכר שבועי.
כן.
ובאנגליה הוא הסתכר 150 אלף יורו, אם אתה כן. ממיר את הפאונדים ליורו, כשסלח שהרוויח משהו כמו 250 דרש 400 ולמנה אמרו אוקיי כי אתה תקבל 200 כשהוא יודע, עם כל הכבוד לסלח שהוא בוודאי חשוב מאוד אני חושב שמנה והוא הוכח את זה השנה גם במפגשים מול סלח בנבחרת ולקח על הראש שלו את אליפות אפריקה ועלה למונדיאל אבל גם בחצי השני של העונה בליברפול סלח היה מצוין בחצי הראשון, מנה היה מצוין בחצי השני, אבל התייחסו אליו במסע ומתן ככה קצת זה. זה שבביירן הולך להרוויח יותר מאשר בקבוצה גדולה באנגליה, כשבאנגליה המשכורות הן הכי גדולות והכי הכי טובות בכדורגל העולמי, זה רק מראה, אני חושב, עד כמה, לפחות מבחינה כספית, מבחינת חוזה, לא ספרו אותו מספיק בליברפול, וליברפול מביאה שחקנים מצוינים, הביאה את לוצ'ו דיאס בינואר, מביאה עכשיו, אבל אני חושב שלבטל על מנה זה, זה, זה טעות, וביירן מינכן מוצאים פה מישהו שיכול, הוא לא יחליף את לבנדובסקי, כי זה גם לא אותו תפקיד, אבל מישהו שיכול להוסיף להם הרבה מאוד.
דבר איתי על זידן, מחכים לו פז'ה, מצד שני...
מחכים לו בפז'ה, אבל הוא מחכה לנבחרת צרפת, נבחרת דידיה דשאן, בכל מקרה, מה שלא יהיה במונדיאל הקרוב, דידיה דשאן אחרי 10 שנים כמעט, יפרוש מנבחרת צרפת, הוא זכה כמובן במונדיאל הקודם, וזידן הפנטזיה, לא פנטזיה, החלום שלו זה לאמן את נבחרת צרפת, אז נכון שמבחינה כספית זה לא סן ג'רמן, אבל יש לזה פרסטיג'ה אחרת, הוא מחכה לנבחרת, וכל מה שהקטרים ניסו והביאו אותו לקטר, וישבו לו על הראש, וכמובן הוצאות כספיות נדיבות מאוד, אבל יש דברים שכסף לא יכול לקנות, ולאמן את נבחרת צרפת בשביל זידן, שכמובן לקח את הגביע העולמי כשחקן, ואולי אחד, לא, 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 אולי גדול שחקני הפלטיני, בשביל לא לאמן את הנבחרת אחרי שהוא הצליח כבר ברמת המועדונים, זאת אומרת, לעשות את מה שהוא עשה בריאל מדריד, 3 פעמים רצוף צ'מפיונס, אף מאמן לא עשה את זה בהיסטוריה. אז גם אם הוא ייקח עם סן ג'רמן צ'מפיונס ליג, שזה יפה מאוד, מבחינתו זה לא שקול לאמן את הטריקולור, ואני מבין אותו.
כן, נבחרת זה גם יותר קל מקבוצה, לפחות בדרגת העומס. מה קורה אם סטרלינג יגיע לצ'לסי?
כנראה, אבל מבחינת הוא הדי צ'לסי, אחרי שאברמוביץ' עזב, אתה יודע, הגיע חבר שלך האמריקאי בולי עם... הרבה כסף וכולי, הציל את הקבוצה בעצם קנה, אבל אוהדי צ'לסי שהתרגלו לכמעט כל קיץ לרכישות רציניות ושחקנים ברמה עולמית, עם כל הכבוד לסטרלינג, שהוא כמובן שחקן טוב, אבל אם זה הרכש הראשון שצ'לסי עושה אחרי עונה לא כל כך טובה, אני חושב שבעוד יש לא יכולים להיות קצת מודאגים. כן. זה לא שחקן שמשנה, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים מה הוא שווה, בנבחרת בסיטי, שוב, שחקן טוב מאוד, אבל לא מה שחשבו שהוא יגיע להיות, ולא שחקן שמשנה פרנצ'ייז, עם לינקות במושג האמריקאי, אבל הקיץ עוד צעיר.
עוזי, תודה.
להתראות.
פרימו, רק עדכון תוצאה, מה קורה, אנחנו דקה 57.
דקה 59, 1-1, המשחק שקול מאוד במחצית השנייה, הזדמנויות גם לישראל וגם לסרביה. אנחנו קרובים לגול פה, של אחת הנבחרות.
יפה. ירון טלפז, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
אז הווריורס, עם תואר אליפות רביעי, מנצחים בבוסטון. בוסטון, שקבוצת התקפה יותר טובה מאשר להיות בשלושה משחקים סביב 90 נקודות. כל הוויגים שהיא קיבלה מהווריורס במהלך הסדרה לא עזרו. 4-2 לגולדן סטייט. יפה.
כן, בסופו של דבר גולדן סטייט ניצחה קודם כל עם הגנה, לפני שכולנו מדברים בצדק על סטף קרי, אבל היא ניצחה את זה עם הגנה, היא פענחה משהו, בעיקר באיך עוצרים את ג'ייסון טייטום, מתי בדיוק שולחים את הדאבל טים עליו כדי לגרום לכל העיבודים האלו, וטייטום שבר סיים בפלייאוף הזה של עיבודים, וזו בעיה שבוסטון צריך לטפל בה בקיץ, בפגרה. וכן, עכשיו השאלה כבר קדימה, מה גולדן סטייט עושה עם כל השחקנים, את מי מצליחה להשאיר, מי לא, כי היא משלמת כנסות של מיסים בצורה שלא הייתה אף פעם.
יש לה גם ימבה של בחירות דראפט.
יש לה כאילו שחקנים צעירים, בוא נגיד את זה ככה. בחירות דראפט היא פשוט שמרה אותם, אז עדיין יש לה אותם. ויש לה גם שחקנים צעירים שראינו גם כל אחד מהם מראה ניצוצות ויותר מניצוצות, כמו קומינגה ומודי, וגם וייזמן שנח על הספסל כל השנה הזו, הבחירה השנייה באותו דראפט של דני. אז יש להם המון אופציות, אבל האם הם ישאירו את קבון לוני למשל, כי הם יכולים להחליט ללכת על וייזמן, האם הם ישאירו את גרי פייטון השני, שנתן אחלה פלייאוף ואחלה סדרת גמר, פחות פלייאוף, אבל יותר כמו נקרא כל העונה, אז המון שאלות שם, וכמה הבעלים מוכן לשלם עד עכשיו, הוא היה מוכן לשלם כל דבר, בשביל להשאיר את הסגל הכי טוב שאפשר.
יש לו את סטיב קר כבר כמה, 7 שנים, 7 עונות, הוא רוצה להישאר, יש לו עדיין אתגרים, לריפיט או דברים כאלה.
כן, כן, חד משמעית, הוא נהנה, הוא בונה משהו, הוא עכשיו, קני אטקינסון, העוזר מאמן שלו, אחד משניים, שעוד לא עבר לשרלוט, עשה החלטה להישאר עוזר מאמן ראשי של סטיב קר, הפתיע, אחרי שכבר היו פרסומים על סיכום בשרלוט. זאת אומרת, זה רק מראה עד כמה, או שאטקינסון קיבל איזה הבטחה, משהו, לא, אפילו סטיב קר אמר לו, תקשיב, אני נשאר פה שנה, שנתיים, וזהו, ואז זה שלך, האופציה, או שפשוט הוא אומר, הארגון הזה כל כך טוב, שאני מעדיף להיות עוזר פה, מאשר מאמן ראשי אצל מייקל ג'ורדן בשרלוט.
עכשיו בוא נדבר באמת על סטף, אין ספק שהוא אחד הקלעים המחוננים בהיסטוריה, אבל השאלה, אתה יודע, הגדולים באמת טובים בשני החצאים של המגרש. בהגנה סטף משתדל, הוא לא שחקן הגנה, הוא לא כמו מייקל שהשאיפה שלו הייתה להיות חמישיית ההגנה הראשונה של העונה.
נכון, זה דבר אחד שיבדיל אותו מכל הגדולים. אולי אתה יודע מה, אני חושב שמג'יק ולארי, שהם גם ברשימה של כל הגדולים, אי אפשר לציין את ההגנה המיוחדת שלהם אף פעם, ולכן סטף בכל זאת בעיניי נכנס בטח לטופ 15 ובעיניי כבר גם לטופ 10, כי הוא כל כך, בהתקפה הוא כל כך משמעותי, ועם השיפור בכל זאת שיש לו בהגנה, זה מספיק כדי לשים אותו שם. עכשיו אם הוא ייקח עוד שתי אליפויות, נתחיל לדון עוד פעם, האם הוא כבר אפילו מטפס עוד, אבל בגלל שהוא מוסר מדהים, ומנהיג מדהים, וחבר לקבוצה מדהים, אתה רק תחשוב על איך הוא קיבל את דורנט, ואיך באמת כמה אוהבים אותו השחקנים, ובסופו של דבר כמה הוא תורם לניצחונות, ובסוף זה באמת...
אגב, איך מרגיש דורנט?
זהו, הוא מצייץ, הוא מצייץ הרבה בימים האחרונים, ועונה להרבה אנשים שאומרים שהוא מרגיש לא טוב, אז הוא צוחק על זה, אבל אני בטוח שבלב פנימה הוא לא מרגיש הכי טוב עם הכל, כי זה גם פוגע בתרומה שלו, של מה שהוא עשה שם, וגם הוא בטח חושב פעמיים על ההחלטה לעזוב.
תגיד, אני רוצה לשאול אותך כמומחה NBA, הרי כל הזמן שצץ לנו שחקן ענק, מכניסים אותו, חמישייה הכי גדולה, עשירייה הכי גדולה, כולם מכירים את מייקל ג'ורדן ולברון ג'יימס, הכל. סטף קרי, איפה אתה ממקם אותו בהיסטוריה של ה-NBA? חשבתי
שאתה תשאל אותי את השאלה הקשה, ואם אתה מכניס אותו, את מי אתה מוציא? שזה גם שאלה תמיד לגיטימית, אבל אז אני ממש שם אותו אי שם אתה יודע, בקצה הסירייה הראשונה, אבל כנראה לפני ענקים כמו אקים אלאג'ואן ושקיל אוניל ואוסקר רוברטון, שלאט לאט נדחקים עם השנים, ג'רי ווסט קצת יורדים למטה, קובי כזה נכנס לסירייה, טים דנקן בסירייה, מג'יק, לארי, קרים, ווילט, ביל ראסל, ג'ורדן, לברון מקום שני עכשיו.
ואם סופרים אליפויות, רגע, אם סופרים אליפויות, איפה הוא?
הוא ארבע אליפויות.
ארבע אליפויות. נו, זה יפה.
ארבע אליפויות זה יפה מאוד, קודם כל. אבל יש כמה יותר. יש את ראסל כמובן, יש גם רוברט הורי עם שבע, אבל ברור שהורי לא בדיון הזה.
ברור.
הוא רולפלר.
אני רוצה אבל לקחת את הדקה שנותרה לנו על דני. מדברים על ברדלי ביל, יכול להיות שהלקס רוצים אותו, רוצים לשלוח חזרה את החבילה של ראסל לרדסקינס, ואיפה זה, יכול להיות שדני יעבור בטרייד?
קודם כל זה כל כך יפה שאמרת עכשיו רדסקינס, שזה טעות כפולה.
סליחה.
גארדיאנס זה בעצם זה וויזרד, כן?
וזה
גם לא גארדיאנס, זה קומנדר. אבל לא, אבל זה טעות יפה, זה טעות של מקצועיות, בסדר. קודם כל מצחיק אותי לשמוע על הלייקרס רוצים את ביל, כי סבבה, אתם רוצים יופי, אתם יכולים לרצות גם את סטף קרי. מה בחבילה שלכם אטרקטיבי לוויזרד? אני אישית, שוב, זה לא מאיזה מידע מתוך הוויזרד, לא חושב שיש פה משהו אטרקטיבי ומשהו שמתקרב בכלל בשביל לקבל את ביל, אבל הכל פתוח בימים האלו של הלפני דראפט. אני חושב שדני לא מישהו שהקבוצה רוצה, בפי כל המת מידה, לא מישהו שהקבוצה רוצה לשלוח בטרייד, אבל הכל יתחיל מביל. אם ביל יהיה משהו גדול סביבו, אז הכל פתוח.
סגרנו, סגרנו.
סיימנו.
תודה ירון.
תודה.
ערב טוב.